today, so it was Oshashuoi. All was over the day.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי יום שישי, כ"א באדר ראשון, ערב שבת קודש, פרשת כי תישא, תשפ"ד, מסכת בבא מציע. המסכת הבאה עלינו דפים ב' וג', השתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי זו יחסני לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ אליו את הדברים בהם עושים קולות התורה, להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר. המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא. מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד לשיעור, בנימין מילצקי. בשמחה ובססון ובהתרגשות, ובהודיה לבורא כל העולמים על כל הטוב אשר גמלנו, גומלנו והגמלנו, ניגשים אנו אל מסכתנו הבאה עלינו לטובה, מסכת בבא מציע, מסכת השניים ועשרים, ממסכתות השס. ברכות ושבת ועירובין, פסחים, שקלים, יומה, סוכה, ביצה, ראש השנה, תענית, מגילה, מועד קטן, חגיגה, יבמות, כתובות, נדרים, נזיר, סוטה, גיטין, קידושין, בבא קמא, וכעת מסכת בבא מציע. שתחילתה היום הזה בסייעתא דשמיא גדולה, כ"א באדר א' תשפ"ד, וסיומה בעזרת השם ובישועתו, כ' בסיוון תשפ"ד, השתבח שמו הגדול עד. ערב שבת קודש, הזמן קצר והמלאכה מרובה, ומיד מיד שמים לנו את פעמנו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון לפניך אדינו אלי ולאבותי שלא יירא דבר תקלה לידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש מטוב כשפותח הספר יאמר אינני רוצה ללמוד כדי שביעני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם אנחנו לומדים לרפואתם אשר עימה במהרה של פצועי וחולי עמך בית ישראל, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. הופך על בשר ומפליל לעשות תשלח מזורות ורופא לחולה ופצועי עמו בית ישראל וירפם במהרה ברפואה של אימה. אמן כן יהי רצון. שני פרקי תהילים ליום שישי. פרק קי"ז, הללו את אדוני כל גויים, שבחו כל האומים כי גבר עלינו חסדו ואמת אדוני לעולם הללויה. פרק קי"ח, הודו לאדוני כי טוב כי לעולם חסדו, יאמר נא ישראל כי לעולם חסדו, יאמרו נא בית אהרון כי לעולם חסדו, יאמרו נא יראי אדוני כי לעולם חסדו, מן עמי צרקרה תהיה. ענני במרחב יא אדוני לי לא ירא מה יעשה לי אדם, אדוני לי בעוזרי ואני אראה בשונאי, טוב לחסות בה אדוני מפתוח באדם, טוב לחסות בה אדוני מפתוח בנדיבים, כל גויים סבבוני בשם אדוני כעמילם, סבוני גם סבבוני בשם אדוני כעמילם, סבוני כדבורים דוחו כאש קוצים בשם אדוני כעמילם, דחות חיתני לנפול ואדוני עזרני, עוזי וזמרת יא ואי לי לישוע כל רינה וישוע באוהלי צדיקים, ימין אדוני עושה חיל, ימין אדוני רוממה, ימין אדוני עושה חיל. לא אמות כי אחיה ואספר מעשייה. יסור ישרה נהיה, ולמוות לא נתנני. פיתחו לי שערי צדק, אבוא ומודיה. זה השאר לאדוני צדיקים יבואו ועוד חכי הניתני, ותהי לי לישוע אבן מעשו הבונים, הייתה לראש פינה. מעת אדוני אתה זאת, היא נפלט בעינינו, זה היום עשה אדוני נגילה ונשמחה בו. אנא אדוני הושיע נא, אנא אדוני הצליחה נא, ברוך הבא בשם אדוני, ברכנוכם בבית אדוני. אל אדוני ויער לנו איס רוחק בעבותים עד קרנות המזבח, אליאתה ועודקה, אלוהי הרוממקה, עודו לה אדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביעה, עומדים בין בים בין ביבשה, מקום ירחם עליהם ויוצאים מצרה לרווחה, מאפלה לאורה, משיעבוד לגאולה, אשתה בעגלה בזמן קריב, ונאמר אמן. ולהבדיל בין חיים לחיים אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו, לעילוי נשמותיהם הטהורות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם. יזכרם אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי העולם, במקום לעינינו נקמת דמה ולב השפוך. תעמוד לנשמותיהם הטהורות לפני כיסאי הכבוד וימליצו טוב בעד משפחותיהם ובעד כלל ישראל לישועת הפרט ולישועת הכלל ולגאולה קרובה לבוא במהרה בימינו. במהרה בימינו יקיד שוכנה אפר וירנינו ואז ימלא שחוקפינו ולשוננו רינה. כרגלינו הטוב וסייעת הדשמי הגדולה בערבי שבתות וימים טובים אנחנו נבורת לפרשת השבוע, פרשת כי תישא. וישב משה אל השם ויאמר, אנא חטא העם הזה חטאה גדולה ויעשו להם אלוהי זהב. יש להבין א' מה הועיל משה במה שאמר חטא העם הזה חטאה גדולה, הרי בכך רק הוסיף כתרוג על בני ישראל. בב' מהו ויעשו להם אלוהי זהב, להם ולא למי? אלא שאמרו חזל במסכת העריכין ודף תתוו עמוד ב' שכשמשה אמר חטאה גדולה, התכוון בזה לגילוי העריות שהיה בחטא העגל. כאמור ויקומו העם לצחק, שכן לשון גדולה נופל על גילוי עריות כפי שמצינו שאמר יוסף לאשת פוטיפר, ואיך העשה הרעה הגדולה. ביקשה אל שיח הקדוש, מדוע עבודה לכוכבים והמזלות רעה בעיני השם, הרי כל צבא השמיים הם עבדי השם, ומה בכך אם נשבח את עבדי המלך ותירץ מפני שיש בכל אדם חלק אלוקה ממעל, וכאשר הוא משתחווה לכוכבים הרי הוא מכפיף כביכול את אותו חלק לכוכבים, נמצא המלך משתחווה לעבדיו. אמנם ידוע שהקדוש ברוך הוא שונא זימה, וכאשר אדם עובר על גילוי עריות, השכינה השורה בו פורחת ממנו. זה מה שאמר משה, אנא, חטא העם הזה חטאה גדולה, כל חטאם נבע מתאהבתם לגילוי עריות, וממילא חלק אלוקה ממעל שהיה בתוכם פרח מהם. ואם כן, ויעשו להם אלוהי זהב, להם, ולא לחלק אלוקה ממעל שבהם. ולכן יכול אתה לחפר על חטאם, הועיל ולא יחיסוך בחטא עבודה זרה. ולפי זה יומתק כדבש ציווי הקדוש ברוך הוא למשה לאחר שחטאו ישראל בבנות מדיין. צרור את המדיינים והקיתם אותם, כי צוררים הם לכם בנכליהם אשר נקלו לכם על דבר פאור ועל דבר כוזבי בת נשיא מדיין אחותם עמוקה ביום המגפה על דבר פאור. ולכאורה יש להקשות מדוע כתוב קורא למדיינים נוכלים, הרי הם לא פעלו בתחבולה ובמרמה אלא שלחו את בנותיהם בריש גלי ולא בסתר, אבל לפי המבואר לאל שחטא עבודה זרה אינו חמור כל כך אם הוא נובע מגילוי עריות. יש לומר שהמדיינים בעצת בילם ידעו זאת ולכן פיתו את העם בבנותיהם. אבל לפני שבני ישראל חטאו בגילוי עריות, שידלו הבנות את הישראלים לעבוד עבודה זרה ורק אחר כך חטאו עמם. וזאת כדי שיהיה ביד ישראל שתי עבירות חמורות. זה שאמר הכתוב כי צוררים הם לכם בנכליהם אשר נקלו לכם, כי הצרו להם על ידי שפעלו במרמה ובתחבולה שתחילה הכתירו אתכם על דבר פאור, עבודה זרה, ורק אחר כך על דבר כוזבי בצור, גילוי עריות. ולהשלמת המחרוזת נראה לחרוז בפנינה נוספת. הגמרא במסכת מגילה בדף י"ב אומרת שבני ישראל שבזמן אחשוורוש נתחייבו כליה מפני שהשתחוו לצלם, ופירש רש"י בימי נבוכדנצר, ותמה המהרש"א, מה מנע מרש"י לפרש שהכליה שנתחייבו בה היא מפני עבודה זרה שנשתחוו לצלם בימי אחשוורוש? אבל לדברינו שחטא עבודה זרה אינו חמור כל כך אם הוא נפעל בגלל גילוי עריות תתיישב תמיתו, שהואיל והשתחוויה לצלם בימי אחשוורוש נפעלה מחמת גילוי עריות, לכן אי אפשר לחייבם כליה על חטא זה, מה שאין כן במעין בוחד נצר שהשתחוו לצלם בלי מניע של גילוי עריות, על כך יש לחייבם כליה. אלה הדברים הנפלאים לפרשת השבוע, פרשת כי תישא, מתוך הספר מתוקים מדבש, של הרב הגאון דוד אברהם, קרדה שליטה. כעת אנו בסיעת הדשמי הגדולה עם פתיחה והקדמה, למסכת הבאה עלינו לטובה, מסכת בבא מציע, המסכת ה-22 מתחילת השס, השתבח שמו הגדול עד, המסכת השנייה אשר בסדר נזיקין, הסדר הרביעי משישה סדרי משנה, סדר שמאגד בתוכו 10 מסכתות, בבא קמא, בבא מציע, בבא בתרא, סנהדרין, מכות, שבועות, עדויות, עבודה זרה, אבות ואוריות. לכולן יש תלמוד בבלי וירושלמי, מלבד למסכת עדויות ואבות שאין להם תלמוד כלל, רק משנה. מסכת בבא מציע הישר האמצעי משלושת חלקי מסכת נזיקין הכוללת את שלוש הבבות, בבא קמא, בבא מציע ובבא בתרא. בעוד שמסכת בבא קמא עסקה בדיני נזיקין, עוסקת מסכת בבא מציע בחיובי ממון הנוהגים בחיי היום יום בין אדם לחברו. השבת הוידה, פיקדון, מקח וממכר, דיני ריבית, שכירות פועלים ועוד. הנה עיקרי המושגים והיסודות של דיני ממונות שבתורה. א', בעלות וקניינים, כל חפץ ששייך לאדם, הרי הוא תחת ידו לעשות בו כרצונו, ואסור לאדם אחר לגוזלו ממנו או להשתמש בו ללא רשותו. חפצי האדם נקראים ממונו, ובכלל זה כסף ושווה כסף, מטלטלין וקרקעות, וכן עבדים כנעניים שנחשבים כממון של בעליהם. הבעלות על החפץ עוברת מאדם לחברו במעשה קניין הנעשה בחפץ. כמו כן חפץ שהוא הפקר, דהיינו שאין לו בעלים, יכול אדם לזכות בו כשיעשה בו מעשה קניין. קנייני המטלטלין העיקריים הם משיכה והגבה, אבילו קרקעות ועבדים נקנים בכסף בשטר ובחזקה. בין מטלטלין ובין קרקעות ועבדים נקנים בקניין חליפין. בדיני הקניינים נתבארו במסכת קידושין. חפץ שאדם יורש מקרובו, כגון אביו שמת, עובר לרשותו מאליו ללא צורך במעשה קניין. ודיני הירושות התבארו בעזרת השם בבבא בתרא, בשער האחרון, השער החותם, את מסכת נזיקין. המושג השני של דיני ממונות שבתורה, חובות ושיעבודים. מצוי הדבר שאדם חייב ממון לחברו, חיובי ממון יכולים לבוא מסיבות רבות, הלוואה, חוב של מחר, שכר פועל, דמי נזיקין או תשלומי גזילה. כמו כן יכול אדם להתחייב ממון לחברו מעצמו ללא סיבה כלשהי, והתחייבות כזאת צריכה להיעשות במעשה קניין מיוחד. מי שחברו חייב לו ממון, הוא נקרא בעל חוב של חברו. לדוגמה, אם ראובן חייב ממון לשימון, הרי שימון הוא בעל חוב של ראובן. חוב שאדם חייב לחברו מתבטא בשני דברים. א', האדם עצמו חייב לשלם את חובו, ב', על ידי החוב נוצרת זכות לבעל החוב ונכסי החייב לגבות את חובו מן הנכסים. כמובן שזכות זו אינה נחשבת כבעלות, אבל מכל מקום הרי זו זכות מסוימת של בעל החוב בנכסים עצמם, אשר מכוחה יכול הוא באופנים מסוימים לגבות את חובו מהם, מלבד התביעה האישית כלפי החייב לשלם את החוב. זכות זו נקראת שיעבוד נכסים. על פי זה, אף אם החייב עצמו מת, יכול בעל החוב לתבוע את יורשיו לשלם את החוב מנכסי הירושה. אולם אין גובים לאחר מות החייב אלא מקרקעות ולא ממטלטלין. מטלטלי דייתמי לבעל חוב לא משתבדי. כמו כן, אם החייב מכר קרקעותיו לאחרים ולא הניח ברשותו נכסים לגבות מהם, יכול בעל החוב לגבות את חובו מהנכסים שנמכרו, שנשתעבדו לו בעת ההתחייבות לצורך גביית החוב. הלכה זו נקראת גבייה מנכסים משועבדים, אבל תקנת חכמים היא שאין גובים נכסים משועבדים מן הלקוחות, אלא בחוב שיש עליו שטר החתום בעידים. חוב כזה יש לו קול, והלקוחות יכולים להיזהר לא לקנות קרקעות המשועבדים לחוב מן החייב. אבל חוב שאין עליו שטר, מלווה על פה, אין גובים אותו מנכסים משועבדים משום הפסד הלקוחות. כמו כן, אם נשארו לחייב נכסים שאפשר לגבות מהם, דהיינו נכסים בני חורין, אין בעל החוב גובה מנכסים משועבדים שביד הלקוחות. המושג השלישי של דיני ממונות, שומרים. המפקיד חפץ אצל חברו ועלה מקבל על עצמו לשומרו, חלים על המקבל חיובי אחריות ביחס לחפץ המופקד. ישנם ארבעה אופנים של שמירה. א', שומר חינם המקבל על עצמו לשמור חפץ של חברו בחינם. ב', שומר שכר המקבל שכר או טובת הנאה עבור שמירתו. ג', סוחר, אדם המקבל חפץ מחברו כדי להשתמש בו ומשלם על כך לבעל החפץ. ד', שואל, המקבל חפץ כדי להשתמש בו ללא כל תמורה. בדינם התבהרו בפרק השלישי במסכת בבא מציע, פרק המפקיד. והמושג והיסוד הרביעי של דיני ממונות שבתורה, תביעות וטענות. הכלל היסודי הנוהג בדיני ממונות בנוגע לטענות ותביעות שבין אדם לחברו הוא המוציא מחברו עליו הראיה. אדם שיש ברשותו חפץ כלשהו, הרי הוא מוחזק בו ואי אפשר להוציא ממנו את זה ללא ראיה. אם יש לתובע שני עדים המעידים כדבריו, הרי זו ראיה גמורה לכל דיני התורה שנאמר, על פי שני עדים או על פי שלושה עדים יקום דבר. עד אחד אינו נאמן להוציא ממון על פיו, אבל די בעידותו כדי להצריך את הנתבע להישבע על טענתו. אם הנתבע מודה בחובו, או שיש עדים המעידים שהודה, הרי זו ראיה גמורה ומחייבים אותו על פי הודעתו, אפילו אם יש עדים המעידים לזכותו. זה מה שנקרא הודעת בעל דין כמאה עדים דמי. יצאו מכלל זה דיני כנסות שאין מחייבים בהם את האדם על פי הודעתו. כנסות הם חיובי נזיקין שבהם חייבה התורה לשלם יותר מערך הנזק, או שיש אפשרות שישלם יותר ממה שהזיק, כגון תשלומי כפל שמשלם גנב, וכן כל התשלומים שקצבה בהם התורה סכום מסוים. 30 שקלים שמשלם שור מועד שהמית עבד, 50 שקלים שמשלמים אונס ומפתה, ו-100 שקלים שמשלם המוציא שם רע. כל אלו הם כנסות שמשלם המזיק את הסכום שהטילה התורה, אפילו אם הם גבוהים מדמי הנזק, ואין מתחייב בהם אדם בהודעת עצמו אלא על פי עדים בבית דין. אף על פי שבשאר דיני התורה הולכים אחר הרוב ודנים על פי הרוב לאיסור ולהיתר, מכל מקום בדיני ממונות אין מוציאים ממון על פי רוב, שכן רוב אינו נחשב כראיה גמורה, ואין מוציאים ממון אלא בראיה. דיני ממונות רבים ועמוקים הם, ואמרו חכמים במסכת בבא בתרא, רוצה שיחכים יעסוק בדיני ממונות שאין לך מקצוע בתורה גדול מהם, שהן כמעיין הנובע. זו ההקדמה והפתיחה למסכתנו הבאה לנו לטובה, מסכת בבא מציע. ועכשיו בסייעת הדשמי הגדולה, אל עיקר בתורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, ערב שבת קודש פרשת כי תישא, כ"א באדר ראשון תשפ"ד, קר בתורף העניין תלמוד תורתנו בדפים ב' וג' במסכת בבא מציע. מן המשנה פותחת את מסכת בבא מציע במילים שניים אוחזין בתלית. כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. הפרק הראשון במסכת בבא מציע, פרק ששמו שניים אוחזין, עוסק בדיני מציעה ומתחלק לארבעה עניינים. א', שניים שמתווכחים על מציעה מי זכה בה בתחילה, וכן בכל דבר ששניים מוחזקים בו. ב', כשרק אחד מהם זכה בה והשני טוען שחברו הגביה את המציאה עבורו. ג' כשאחד זכה בה, אלא שהזוכה ברשות אדם אחר, כגון שהוא, בנו, ביתו, אשתו, עבדו. ד' המוצא דבר שאין לו בו הנאה, ויש בהחזרתו זכות לאדם אחד וחובה לאדם אחר, כגון המוצא שטר חוב. כך מתאר המאירי את הפרק הראשון במסכת בבא מציעא. המשנה הפותחת את מסכת בבא מציעא, היא כמובן בפרק הפותח את מסכת בבא מציעא, פרק ששמו שניים אוחזים. המשנה דנה בשניים הבאים לפני בית דין וטוענים טענת בעלות על טלית אחת ששניהם תופסים בה. אומרת המשנה, שניים אוחזים בטלית ובאים לפני בית דין, זה אומר אני מצאתיה וזכיתי בה מן ההפקר, וזה אומר אני מצאתיה וזכיתי בה מן ההפקר, ומדובר כאן באופן שאין חיוב להשיב את המציאה לבעליה הראשונים, אלא מותר למוצאה לזכות בה לעצמו, כגון שהייתה המציאה ידועה כשל הפקר, או שנמצאה בעיר שרובה נוחרים ובמקום שהרבים מצויים שם, שמן הסתם נתייאשו הבעלים ממנה. ואף שכל אחד מבעלי הדין טוען אני מצאתיה, אין הכרח שאחד מהם משקר, שכן ייתכן שהם יקביעו את המציאה בבת אחת, אלא שכל אחד מהם היה סבור שהוא יקביעה תחילה. ממשיכה המשנה ואומרת, או זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי. הקטע הזה של המשנה עוסק במקח וממכר ולא במציאה. היינו שכל אחד מהם טוען שקנה את הטלית מיד בעליה הקודמים, ומדובר באופן שאין אפשרות לברר אצל המוכר לאיזה מהשניים אחר את הטלית, כגון שקיבל כסף משניהם שמאחד קיבל מדעתו של המוכר שנתרצה למכור לו את הטלית, ומהשני קיבל בעל כורחו שלא נתרצה למכור לו, ואינו יודע ממי קיבל מדעתו וממי קיבל בעל כורחו. וגם במקרה הזה אין הכרח שאחד מהם משקר, שכן ייתכן שנתרצה המוכר למכור לשניהם, אלא שכל אחד מהם סבור שנתרצה למכור רק לו. אומרת המשנה, הדינו שזה יישבה שאין לו בה פחות מחציה, וזה יישבה שאין לו בה פחות מחציה, ויחלוקו שכל אחד ייטול חצי הטלית. מאחר שכל אחד מהם תפוס ועומד בטלית, הרי מצד הדין היו צריכים לחלוק את הטלית בלא שבוע. אלא שתקנו חכמים את השבועה הזו כדי שלא יהיה כל אחד ואחד הולך ותוקף, הולך ותופס בטליתו של חברו ואומר בבית הדין, שלי. ולכן הטילו חכמים חיוב שבועה שבכך ימנע אדם מתקיפת טלית חברו כדי שלא ירצה להישבע לשקר. ואין אנו אומרים שמכיוון שחשוד הוא לגזול ממון, הרי הוא חשוד גם להישבע לשקר, לפי שאיסור שבועת שקר חמור בעיני האנשים יותר מאיסור גזל. ואף אחד מהם אינו נשבע כולה שלי כפי טענתו, כיוון שלמעשה אין אנו נותנים לו את כל הטלית. ויצא לאז על בית דין שאין פסק הדין שלהם אמת. כמו כן, אינו נשבע חצייה שלי כפי שאכן נוטל, כיוון שמשמע מכך שרק חצייה שלו, והרי זה סותר את דיבורו שאמר כולה שלי. אלא הוא נשבע שאין לו בה פחות מחצייה, שמשמעות דבריו היא שלמעשה הוא תובע את הכל כפי שאמר מתחילה, אבל לפי דבריכם, בית הדין, שאין אתם מאמינים לי ליטול את כולה, אלא רק את חציה, השבועה שיש לי בה, ואין לי בה פחות מחציה. והגמרא לקמן בדפי עמוד ב' מבארת שנוסח השבועה הוא, שבועה שיש לי בה, ואין לי בה פחות מחציה. שאילו היה נשבע רק שאין לי בה פחות מחציה, היה מקום לחשוש שמה היא שווה, אף על פי שאין לו בה כלום. והתכוון בליבו לשבועת אמת, שהרי אכן, אין לו בה חלק פחות מחציה, ולכן תקנו חכמים שיקדים את המילים שבועה שיש לי בה, שבדרך זו נשלל את האפשרות שאין לו בתלית כלום, או שיש לו בה רק שליש או רביעה. ויחלוקו אם אפשר לחלק את התלית עצמה באופן שלא יפחת ערך החלקים, מחמת הפרדתם, עושים כן, וכל אחד נוטל חצי תלית ממש, אבל אם תגרום ההפרדה להפחתת ערך החלקים, אז מוכרים את התלית כולה ונוטל כל אחד חצי מדמיה. והוראת המשנה לחלק את התלית ביניהם על סמך שבועותיהם, היא דווקא באופן ששניהם אוחזים בה, שבאופן זה אין אחד מוחזק בה יותר מחברו, אבל באופן שאחד מהם אוחז בה לבדו, אז הרי חברו בא להוציא דבר מיד אדם המוחזק בו, והדין במקרה זה הוא שהמוציא מחברו עליו הראיה שאינו יכול להוציא מיד חברו אלא על פי שני עדים, ואינו נאמן ליטול בשבועה. והגמרא לקמן בדף זין עמוד א' תבאר שרק כאשר כל אחד מהם אוחז בחוטי שפת הטלית, אז נחשבים הם כמוחזקים בטלית בשווה וחולקים אותם ביניהם בשווה. אבל אם הם מוחזים בגוף הטלית, נחשב כל אחד כמוחזק לבדו בחלק הטלית שנמצא בידו, ולכן הדין הוא שכל אחד נוטל עד המקום שידו מגעת, ואין חברו נאמן ליטול מהחלק ההוא בשבועה בלא עדים. ואת שאר הטלית שביניהם, שאין אחד מוחזק בה יותר מחברו, חולקים בשווה ובשבועה. ממשיכה המשנה ואומרת, זה אומר כולה שלי, שאני מצאתיה וזכיתי בה תחילה, וזה אומר חצייה שלי, שזכינו בה שנינו בבת אחת, וגם כאן מדובר שהיו אוחזים שניהם בחוטים שבשפת הטלית, אלא שהראשון טוען שהוא זכה בטלית תחילה, ואילו השני טוען ששניהם זכו בה בבת אחת. אז במקרה זה הרי השני מודל הראשון שחצי מהטלית היא שלו, ואינם מתדיינים אלא חצייה השני. הדין הוא שאומר כולה שלי היא שווה שאין לו בפחות משלושה חלקים, שלושה רבעים, דהיינו החצי שאין עליו מחלוקת ועוד רביעה, שהוא חצי ממה שיש עליו מחלוקת. והאומר חצייה שלי היא שווה שאין לו בפחות מרביעה, שהוא חצי ממה שיש עליו מחלוקת. ולאחר שנשבעו זה נוטל שלושה חלקים, שלושה רבעים, וזה נוטל רביעה. מאחר שמתדיינים רק על מחצית התלית, הרי הם מחלקים ביניהם את אותו חלק. ממשיכה המשנה בעניין שניים המוחזקים בבהמה וטוענים טענת בעלות עליה. היו שניים רוכבים על גבי בהמה אחת, היינו בהמת הפקר, או שהיה אחד רוכב עליה ואחד מנהיג אותה, היינו שמוליך את הבהמה כגון שמכה אותה במקל והיא רצה לפניו או שקורא לה והיא באה, ומועיל הקניין הזה מדין משיכה, והמשנה מלמדת שרכיבה והנהגה מועילות שתיהן בשווה לקנות בהמה מן ההפקר. וכמו כן נחשבים הרוכב והמנהיג מוחזקים בבהמה על ידי המעשים הללו. זה אומר כולה שלי שזכיתי בתחילה מן ההפקר, וזה אומר כולה שלי שאני זכיתי בתחילה. דהיינו כל אחד מהם טוען שמצא את הבהמה וזכה בה לפני חברו ברכיבה ובהנהגה. הדין הוא שזה איש שווה שאין לו בבהמה פחות מחצייה, וזה איש שווה שאין לו בבהמה פחות מחצייה, ויחלוקו, יחלקו את הבהמה. היינו שימכרו את הבהמה ויטול כל אחד חצי מדמיה. מסיים את המשנה, בזמן שהם מודים, אם מודים השניים שזכו בתלית או בבהמה בבת אחת, או שיש להם עדים שכך היה, חולקים אותה ביניהם בשווה בלא שבועה. כלומר, בכל המקרים שהוזכרו במשנה, בין שטוען כל אחד כולה שלי, ובין שאחד טוען כולה שלי וחברו טוען חצייה שלי, אם לאחר מכן הודו שניהם שזכו בתלית או בבהמה בבת אחת, או שיש עדים המעידים שזכו בבת אחת, הדינו שחולקים ביניהם בלא שבועה, ואפילו אם כבר פסקו בידין עליהם שיחלקו בשבועה, מכל מקום יחלקו עכשיו בלא שבועה. והגמרא לקמן דפחת עמוד א' מפרשת שלא נאמרה ההוראה הזו, אלא למדנו שמעשה קניין שעושה אדם בחפץ של הפקר ראוי להועיל גם לזכות עבור זולתו. המקביא מציע לחברו קנה חברו, ולפיכך כשמקביעים שניים תלית של הפקר בבת אחת זוכים בשניהם, אף על פי שנמצא שלא עשה בה אף אחד מהם מעשה קניין שלם, שכן ההקבעה שכל אחד מועילה לחברו, ונחשב כאילו הקביע כל אחד מהם את כל התלית. ראה המשנה שלנו הפותחת את מסכת בבא מציע. בדף בית עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הגמרא את לשון המשנה, אני מצטיה וכולה שלי. מקשה הגמרא, למה ללמיתנה, לאיזה צורך כפל התנא את לשונו ושנה? זה אומר אני מצטיה וזה אומר אני מצטיה, זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי. לתנא חדא, שישנה התנא, רק טענה אחת, והיינו שכל אחד מהם אומר אני מצטיה, או שכל אחד אומר כולה שלי. וכתב הרשב"א שהמקשה סבר שהמשנה מדברת בשני מקרים, האחד במציאה, ועל זה טוען כל אחד אני מצאתיה, והשני בשאר דברים, כגון במקח וממקרו ירושה. וכמסקנת הגמרא לקמן, רישה במציאה וסיפה במקח וממקר. ומשום כך, הקשתה הגמרא שהיה לתנה לשנות רק מקרה אחד, וממנו היינו למדים לשאר המקרים. מדרצת הגמרא חדא קטני, התנה אכן שנה טענה אחת, והיא זה אומר אני מצאתיה ולכן כולה שלי, וזה אומר אני מצאתיה ולכן כולה שלי. וממילא לפי הסברו של הרשב"א את קושיית הגמרא, מתרצת הגמרא בעצם חדא קטני, כלומר אכן המשנה מדברת רק במקרה אחד של מציאה. מקשה הגמרא וליתני שהתנא ישנה רק אני מצאתיה, ואנא ידענה ואני ידע מעצמי שכוונתו דכיוון שאני מצאתיה, ממילא כולה שלי. מתרצת הגמרא אי תנא אני מצאתיה, אם התנא היה שונה רק אני מצאתיה ואמינא, הייתי אומר במפרש את כוונתו מהי מצאתיה, מה שאמר מצאתיה היינו ראיתיה, כלומר שכל אחד מהם מודה שחברו הגביע ראשון, אבל הוא טוען שראה את המציאה לפניו. מרשי כותב, ראיתיה קודם שהגבעת אותה. והמהרש"א כותב שיש להגיע בדברי רשי, ראיתיה קודם שאני הגבעתי אותה. ומתוך כך שהדין במקרה כזה הוא יחלוקו, הייתי לומד דין שאף על גב דלא עתה היא לידי, שהמציאה עדיין לא הגיעה לידו ולא הגביע אותה. מכל מקום בראייה באלמה, קני, ראה אדם את המציאה, הרי הוא קונה אותה בעצם הראייה. ולכן תנה, לכן שנה תנה והוסיף כולה שלי לטענתו, כולה שלי, ומשמעות דבריו היא שהוא הקביע תחילה וזכה בה וחברו תפסה מידו לאחר מכן, וכתב התנה את הטענה הזו ללמדי לו לבראייה לא קני, שבראייה בלא הקבעה אין קונים דבר הפקר. שואלים תוספות בדיבור המתחיל בראייה, כיצד היינו טועים לחשוב שראייה קונה? הרי לקמן בדפתת עמוד ב' שנינו במפורש, אם ראה אדם את המציאה ואמר לחברו תנה לי ונטלה חברו ואמר אני זכיתי בזכה בה, ואם ראייה קונה מדוע זכה חברו שנטלה והקביעה? הרי היא כבר קנויה לראשון בראייתו. ועוד שנינו לקמן בדף יוד עמוד א', שמראה אדם את המציאה ונפל עליה ובא אחר והחזיק בה, זה שהחזיק בה זכה בה, ואם ראייה קונה מדוע זכה בה השני? הרי כבר זכה בה הראשון בראייתו. תרצים התוספות שיש לדחות שכיוון שאמר תנה לי או שנפל עליה, גילה בזה דעתו שאין בכוונתו לקנות את המציאה בראייה אלא כשתגיע לידו. מקשה הגמרא, ומי מצית אמרת וכי יכולת לומר מהי מצאתיה ראיתיה, שמה שאמר מצאתיה הכוונה ראיתיה? ואמר רבינה על הפסוק בספר דברים פרק חב ב' פסוק ג', לכל עבידת אחיך אשר תובד ממנו ומצאתה, שהמילה ומצאתה דעתי לידי משמע. משמעותה שהוידה הגיעה לידו והגביה, במקור הממרה הזו של רבינה, היא במסכתנו שזה אתה סיימנו, מסכת בבא קמא ודף קי"ג עמוד ב', שם הביאה הגמרא את דברי רב שלמד ממה שנאמר לכל אבידת אחיך, שאבידת גוי מותרת אף לפני ייאוש בעלים, מפני שהמילה אחיך ממעטת גוי. הקשתה הגמרא שם הכוונת הפסוק למעט רק שאם ראה ישראל אבידה של גוי אינו חייב לתרוח ולהגביה ולהשיבה לבעליה, אבל אם כבר הגביה מניין לנו שאבידתו מותרת ואין חייב להחזירה, מתרץ רבינה שממה שנאמר בסוף הפסוק הוא מצאתה, משמע שהפסוק מדבר באופן שהמציאה כבר הגיעה לידו, ואף על פי כן, ממעט הכתוב אחיך ולא גוי. מכאן שאבידת גוי מותרת גם לפני ייאוש בעלים. אז אם כן, הרי אמר רבינה על הפסוק לכל אבידת אחיך אשר תובד ממנו ומצאתה, שהמילה ומצאתה, דעתה היא לידי משמע. משמעותה שהאבידה הגיעה לידו והגביעה, ואם כן מבואר שמציאה אין משמעותה ראייה. תרץ את הגמרא אין, אכן המילה ומצאתה, דקרא, המילה ומצאתה שכתובה בפסוק דעתה לידי משמע. משמעותה שהאבידה הגיעה לידו, מי הוא? אבל אם התנא לא היה מוסיף את הענת כולה שלי, הייתי טועה שהתנא לישנה דאלמא נקט, שהתנא נקט כתב את טענות השניים בלשון בני אדם ולא בלשון התורה, ובלשון בני אדם מדחזילי, כאשר אחד רואה את האבידה, אמר אנא אשכחת, הוא אומר שהוא מצא, ואף על גב דלא עתי לידי, שעדיין לא הגיע האבידה לידו, היה מקום לטעות, שזה גם כוונת התנה, ובראייה בעל מקני, ובראייה בלבד הוא היה קונה את האבידה, לכן תני, לכן שנה התנה, טענת כולה שלי, דהיינו שעשיתי קניין גמור ללמדינו, דבראייה בעל מה לא קני לה, אין קוני מציאה. מקשה הגמרא וליטני שישנה התנה רק טענת כולה שלי ולא באי ולא יהיה צורך בטענת אני מצאתיה. מתרצת הגמרא איתני כולה שלי, אם התנה היה שונה רק את טענת כולה שלי, אבי אמין הייתי אומר שבעלמה דקתני מצאתיה, שבכל מקום שכתוב במשנה ובברייתא שהמוצא מציאה קנה אותה, הכוונה שבראייה בעלמה קני. ולכן תנה, לכן שנה התנה אני מצאתיה ועד ארתנה וחזר בשנה את טענת כולה שלי. דממשנה יתירה, השמיעינן דראייה לא קני, שמאיתור לשון המשנה אנחנו לומדים שמציאה אינה נקנית בראייה. מקשה הגמרא וממצית אמרת חד הקטני, וכי אתה יכול לומר שהתנה שנה טענה אחת אני מצאתיה וכולה שלי? והבה הרי זה וזה קטני, התנה שנה פעמיים זה וזה, והיינו זה אומר אני מצאתיה וזה אומר אני מצאתיה, זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי, ומשמע שהם שני מקרים שונים. מתרץ את הגמרא אמר רב פאפה ואיתימה, ויש אומרים שרב שימי בראשי אמר זאת, ואמרי לה, ויש אומרים שחכם ששמו חדי אמר זאת, שאכן אלו שתי טענות בשני מקרים נפרדים. ברישא מדובר במציאה, ולכן הטענות של כל אחד הן אני מצאתיה. ובסיפא מדובר במקח וממכר, שכל אחד טוען כולה שלי, מפני שאני כנתיה מהמוכר. והמשנה הבאה לומר שבשניהם הדין שיחלוקו בשבועה. רש"י מוסיף שדווקא במקח וממכר הדין הוא שיחלקו בשבועה, משום שייתכן שבאמת קנו את הטלית והמוכר התרצה למכור אותה לשניהם, ואין אחד מהם רמאי, אבל כשכל אחד מהם אומר אני הרגתי את כל הטלית, הרגתי באלף כמובן, הדין הוא שהטלית תהיה מונחת עד שיבוא אליהו, כיוון שאחד מהם ודאי רמאי. והגמרא מבארת מה החידוש במציאה הוא ובמקח וממכר, אומרת הגמרא בצריכה, וצריך היה תנא לנקוט גם מקרה של ויכוח בין שניים על מציאה וגם על מקח שקנו. משום דהי תנא, אם התנא היה שונה דין זה רק במקרה של מציאה, והמינה הייתי אומר שדווקא במציאה הוא דרמו רבנן שבועה עלי. איטילו חכמים שבועה על כל אחד מהאוחזים בתלית, ולא חששו שזה שתפס את התלית שלא כדין יישבע לשקר, משום שהוא אינו מתכוון לגזול חפץ שהיה שייך לחברו. ומה שתפס את התלית, הוא מפני דמורי, הוא מורה יותר לעצמו לתפוס אותה, ואמר לעצמו שאין בזה איסור, שכן חבריי, חברי שהגביע ראשון את התלית וזכה בה, לאו מידי חסר בה. הרי אינו מפסיד כלום ממה שהחלוק עמו במציאה הזו, שהרי בחינם באה לו ובלי תורך. לכן איזה התפיס והתפליג בעדי, אלך ואתפוס גם אני את המציאה ואתחלק עמו בה. דהיינו שהוא גם איתן כולה שלי, ועל ידי כך יקבל את חציה. ועכשיו שהטילו עליו חכמים שבועה, יודה והסתלק מאחיזת התלית, כיוון שלא ירצה להישבע לשקר. אבל במקח וממכר דלק עליהם אמר אחי, שאין לומר שהשקרן יורה יתר לעצמו לתופסה, שהרי חברו שילם למוכר עבור החפץ שקנה, ולמרות שלחאורה אין לחברו הפסד, שהרי כאשר יחלקו בתלית יקבל כל אחד חצי תלית וגם את חצי מעותיו שנתן למוכר מכל מקום. כיוון שהראשון שקנה את התלית מהמוכר בוודאי היה לו צורך בתלית השלימה, עכשיו הוא מקבל רק חצי תלית וחצי מעות, והרי זה הפסד עבורו. אז אולי במקרה כזה אימה לא נאמר שלא נשביע אותם, כיוון שזה שתפס בתלית שלא כדין, הוא גזלן גמור, שהרי אין לו שום הוראת היתר, ומתוך שהוא חשוד על גזלת ממון הוא חשוד גם על שבועת שקר. והייתי אומר שבמקח וממכר התלית תהיה מונחת עד שיבוא אליהו, מחדש את המשנה שגם במקח וממכר יש הוראת היתר, כיוון שמדובר במשנה באופן ששניהם נתנו דמים למוכר, ולכן גם במקרה זה חולקים בשבועה. ואיתנה אם התנה היה שונה דין זה רק במקרה של מקח וממכר, הייתי אומר שדווקא במקח וממכר הוא דרמו רבנן הטילו עליו חכמים שבועה, על כל אחד מהאוחזים בתלית, הוא דרמו רבנן שבועה עלי. ולא חששו שזה שתפס את התלית שלא כדין יישבה לשקר, משום שיש לו מהר שאינו מתכוון לגזול את חברו. אלא דמורי הוא מורה יותר לעצמו לתפוס את התלית, ואמר לעצמו שאין כאן חשש איסור, שכן חברי חברי שיקנה לו המוכר את התלית, דמי קייב, נתן מעות למוכר תמורת התלית, ואנה דמי קייב הבינה, וגם אני רוצה לתת למוכר מעות תמורת התלית, ואין בכוונתו לתלה מבלי לשלם דמיה, ואשתה דצריכה לדידי, עכשיו שאני זקוק לתלית הזאת, אשקל לענה, אקח אותה אני ואשלם עבורה, והמוכר יחזיר לחברי את הכסף ששילם הוא, וחבריי, לאיזה ליטרח ליסבן, וחברי ילך ויקנה לו בכסף זה תלית אחרת, וכיוון שהוא לא חשוד לעבור על איסור גזל, הוא נאמן בשבועתו. אבל מציע דלקה למימר אחי, שאין מקום להוראת היתר כזו שחברו ילך וימצא תלית אחרת שעבדה לבעליה עליה, אימה לא. נאמר שלא נוכל להשביע אותם, כיוון שזה שתפס בתלית שלא כדין הוא גזלן גמור, שהרי אין לו שום הוראת היתר, ומתוך שהוא חשוד על גזלת ממון, הוא חשוד גם על שבועת שקר. והייתי אומר שבמציע תלית תהיה מונחת עד שיבוא אליהו, צריכה לכך וצריך אתן על השמיעינו שגם במציאה צריך להישבע, מפני שגם במציאה יש הוראת היתר. כך פירש הרשב"א את מהלך הגמרא לפי רש"י, ומסיים הרשב"א שלפי זה, כששניים מוחזים בתלית וכל אחד אומר אני הרגתיה, כיוון שאין הוראת היתר בדבר, נמצא שאחד מהם חשוד על גזל וממילא הוא חשוד גם על שבועה, והתלית תהיה מונחת עד שיבוא אליהו. כמו שכתב רש"י לעיל, אבל התוספות, בדיבור המתחיל איתן המציאה, בייר באופן שונה. שאם התנא היה כותב רק מקרה של מציאה, הייתי אומר שרק שם חולקים בשבועה, כיוון שהשקרן יודע שהוא תופס את התלית שלא כדין, אלא שהוא מורה יותר לעצמו בזה שחברו לא הפסיד ממון במציאה הזו, ולכן מטילים עליו שבועה כדי שיפרוש ויסתלק מתפיסת התלית. אבל במקח וממכר, אם הוא היה יודע שהמוכר התרצה לחברו ודאי, הוא לא היה תופס את התלית, שהרי זה גזל גמור, אלא שהוא סבור, שכיוון שגם הוא נתן מעות מן הסתם המוכר התרצה לו, ולא תועיל שבועה, שהרי הוא סבור שהוא אומר את האמת. במשנה מחדשת שאף על פי כן נשבע, כיוון שלפעמים הוא יודע בעצמו שאין ודאות גמורה שהמוכר התרצה למכור לו, ועל ידי השבועה, הפחד מהשבועה הוא יפרוש. ולפי זה בשניים מוחזים בתלית וכל אחד אומר אני הרקטיה, דינו שיחלקו בשבועה כדי שהרמה יפרוש, ולא אומרים שמתוך שהוא חשוד על ממון, הוא חשוד גם על שבועה. וכן להפך, אם התנא היה כותב רק מקרה של מקח וממכר, הייתי אומר שרק שם יש טעם להשביעו, כיוון שהוא יודע שעושה שלא כדין, אלא שמורה יותר לעצמו, שחברו יקבל את כספו מהמוכר בחזרה, ויקנה תלית במקום אחר. ולכן משביעים אותו כדי שיודע ויסתלק מתפיסת התלית. אבל במציאה שאין הוראת היתר לומר שילך וימצא תלית במקום אחר, על כוחך שהוא בטוח שיקביע את התלית תחילה, ואם כן השבועה לא תרתיע אותו. מחדש את המשנה שגם במציאה יש הוראת היתר כזו, בזה שלחברו אין הפסד ממון, ולכן יש להשביעו כדי שיפרוש. סברה הגמרא שהמקרה במקח וממכר הוא שרק אחד מהם נתן למוכר מעות עבור התלית, והוויכוח בין השניים הוא מי הוא זה שנתן את המעות למוכר. דנה הגמרא באפשרות שהמוכר יכריע את הוויכוח. מקשה הגמרא במקח וממכר שכל אחד מהם טוען שהוא קנה את החפץ, ולך זיזו זה ממה נקט, נשאל את המוכר ממי הוא לקח מעות, וכך נדע מי מהם קנה את החפץ. ואומר רש"י, למרות שבמסכת קידושין בדף ע"ג עמוד ב' מבואר שאם שניים נתנו כסף למוכר עבור חפץ והחפץ כבר לא בידו, אלא השניים מוחזים בו ומתווכחים מי קנה את החפץ, אין המוכר נאמן, כיוון שקשה למוכר לזכור למי הוא הסכים תחילה למכור, מאחר וכל אחד מהם חיזר אחריו שיקבע לו את מחיר החפץ, ושיקבל ממנו מעות, ואם כן איך שאלה הגמרא, שהמוכר הוא זה שיעיד ממי הוא קיבל מעות, הרי החפץ כבר אינו בידו ואינו נאמן. מכל מקום מבואר בגמרא שם במסכת קידושין, שרק אם שניהם נתנו מעות, רק אחד נתן לו מעות מרצונו, והשני בעל כורחו, באופן זה, אם החפץ אינו בידו, המוכר אינו נאמן. אבל כשרק אחד נתן מעות, גם כשהחפץ אינו בידו, המוכר נאמן. ועל כן, כעת שסברה הגמרא שרק אחד נתן מעות, שואלת הגמרא, נשאל את המוכר, מי נתן לו את המעות? מתרצת הגמרא, לא צריכה, לא צריכה המשנה לדון באופן שהמוכר קיבל כסף רק מאחד מהם, אלא המשנה מדברת באופן דנקת מתרוויו, שהמוכר קיבל כסף משניהם, מחד מדעתי, מאחד מהם, שאליו נתרצה המוכר למכור, קיבל המוכר את הכסף מרצונו של המוכר, ומחד בעל כורחי, ומאחד מהם קיבל המוכר את הכסף בעל כוחו, שכן לא התכוון למכור לו, אלא לחברו. ולא ידענה, ורש"י אומר שגורסים ולא ידינן, כלומר אנחנו לא יודעים, מי הוא זה שהמוכר התרצה למכור לו וקיבל ממנו את המעות מדעתי מרצונו, ומי הוא זה שהמוכר קיבל ממנו את המעות בעל כורחי, בעל כורחו, ולכן צריך כל אחד מהם להישבע שאין לו בפחות מחציה, וזה שהמוכר לא התרצה לו, הרי אין לו בכלום, ובוודאי לא יישבע לשקר אלא יודע. ולמרות שהגמרא במסכת בבא בתרא בדף ממזיין עמוד ב' אומרת על יואב וזווין זווינה זווינה, כלומר, אם הכריחו אדם למכור חפץ ושילמו לו עליו, המחר קיים. מכל מקום הגמרא במסכת בבא קמא בדף סמך ב' עמוד א' אומרת, ששם מדובר שהקונה הכריח את המוכר לומר רוצה אני. וכאן הכריחו לקבל את הכסף, אבל המוכר לא הסכים למכור לשניהם. כך אומר ההגאות מרדכי. מביאה הגמרא מחלוקת תנאים בין חכמים לבין אנס, ומבררת האם משנתנו מתיישבת עם שיטת בין אנס. במסכת שבועות בדף ממאי עמוד א' שנינו במשנה, בעל הבית שהסיק פועלים וסיכם עם חנווני, שייתן להם פרוטות בסכום של סלע עבור עבודתם, והוא, הבעל הבית, ישלם אחר כך לחנווני סלע. החנווני טוען שנתן לפועלים, ועכשיו הוא תובע מבעל הבית שישלם לו את המעות שהתחייב לו, והפועלים טוענים שלא קיבלו מהחנווני, ותובעים את הבעל הבית שישלם להם דמי עבודתם. במקרה זה סוברים חכמים שהחנווני ישבע שנתן מעות לפועלים, והפועלים ישבעו שלא קיבלו ממנו כלום, ושניהם נוטלים את המגיע להם מבעל הבית. ואילו בן אנס חולק על חכמים ואומר שלא ייתכן להשביע גם את הפועלים וגם את החנווני, שהרי אחד מהם ודאי שקרן, ויש חשש שישבע לשקר, אלא שניהם נוטלים מבעל הבית בלי שבועה. כעת מקשה הגמרא, לימה מתניתין דלא כבן אנס, האם נאמר שמשנתנו היא לא כשיטת בן אנס? דהי בן אנס, כי אם משנתנו כשיטת בן אנס, איך אומרת המשנה שכל אחד מהם נשבע שאין לו בפחות מחציה? אמר, הרי בן אנס אמר, כיצד אילו ואילו באים לידי שבועת שווא? כלומר שאין משביעים בעלי דינים בשבועות סותרות, כיוון שיש חשש שאחד מהם יישבע לשקר. והרי כאן רק אחד מהם הגביע תחילה את התלית וזכה בכולה, ואיך משביעים את חברו לשקר שאין לו בפחות מחציה, כשהיא כולה שייכת לזה שהגביע. והריטב"א מביא בשם רש"י, למה בן אנס קורא לזה שהם באים לידי שבועת שווא, ולא קורא לזה שהם באים לידי שבועת שקר? אומר רש"י ששבועת שווא כוללת גם שבועה לשנות את הידוע, כגון שאומר על עמוד של אבן שהוא מזהב, וגם בעניין זה, כשוודאי לנו שאחד מהם נשבע לשקר, זו שבועת שווא, שהרי נשבע לשנות את הידוע, שרק אחד מהם דובר אמת. אז אם כן מקשה הגמרא, אולי נאמר שמשנתנו לא כשיטת בן אנס. מתרצת הגמרא אפילו תימה, גם אם נאמר שמשנתנו סוברת כבן אנס, אין סתירה מדבריו, משום דהלתם שם בעניין הפועלים והחנוונים, שניהם ישבו, ודאי היא כשבועת שווא. ודאי יש שם שבועת שווא, שהרי קיימות רק שתי אפשרויות, או שהחנווני נתן או שהוא לא נתן, ולכן סובר בן אנס שאין להשביעם. אבל לך כאן בעניין שניים מוחזים בתלית, איקה למימר, ישנה אפשרות דלקה שבועת שווא, שאין כאן ודאי שבועת שווא, מפני שקיימת אפשרות נוספת, והיא, היי מורדת הרוויו בעדי הדדי הגבוע, שתאמר ששניהם הגביעו את התלית ביחד, ובמקרה זה באמת מגיע לכל אחד חצי תלית, אלא שכל אחד סבור שהוא הגביע תחילה והתלית כולה שלו. וכן במקח וממקר ייתכן שהמוכר התרצה לשניהם, וכיוון שאין ודאות שאחד מהם ישבע לשקר, מודה בן אנס שמשביעים את שניהם. ולמרות שלעיל, העמידה הגמרא שמדובר ששניהם נתנו דמים, אחד מרצונו של המוכר ואחד בעל כורחו, מכל מקום, כיוון שאין מאמינים למוכר כשאין מקחו בידו למי התרצה, אין מאמינים לו גם שאחד נתן מדעתו ואחד בעל כורחו, וייתכן שבאמת התרצה לשניהם. כך אומרים הרמב"ן והרשב"א. עוד הם כתבו שהמשנה מדברת במקרה שהמוכר אמר שהוא מתרצה למכור את התלית למי שייתן לו מעות ראשון, וכל אחד טוען שהוא יקדים את חברו, ועל זה אומרת הגמרא שאין זה שבועת שווא, מפני שייתכן שהם זרקו לו את המעות בבת אחת. מביאה הגמרא את שיטת סומכוס, שמופיעה במסכת בבא קמא בדף מ"ו עמוד א', ומבררת האם משנתנו מתיישבת עם שיטתו. במסכת בבא קמא בדף ל"ה עמוד ב', שנינו במשנה, שור תם שנגח את הפרה ונמצא עוברה מת בצידה, בעל השור הנוגח טוען שהפרה ילדה עובר מת קודם הנגיחה, ובעל הפרה טוען שהפרה ילדה את העובר אחר הנגיחה והוא מת מחמת הנגיחה. הדין במשנה שיחלוקו, כלומר על המזיק לשלם לניזק על הריגת העובר רק רבע נזק, מפני שאם היה ודאי שמת מחמת הנגיחה היה משלם חצי נזק כדין שור תם, ועכשיו שיש ספק משלם רק רבע נזק. ואמר שם בגמרא רב יהודה בשם שמואל שמשנה זו היא כשיטת סומכוס הסובר שממון המוטל בספק חולקים, אבל חכמים חולקים על סומכוס ואומרים שהמוציא מחברו עליו הראיה ועל הניזק להביא עדים שהפרה ילדה אחרי הנגיחה. בקשה כעת הגמרא לימה מתניתין, האם נאמר שמשנתנו זו שפתחה את מסכת בבא מציע סוברת דלא כסומכוס, דהי כסומכוס? כי אם המשנה הייתה סוברת כסומכוס, מדוע שניים האוחזים בתלית יחלקו בשבועה? ואמר, והרי סומכוס אמר, ממון המוטל בספק חולקים בלא שבועה בתלית, אם ממון המוטל בספק. שואלת הגמרא, ולמה היא רבנה לדבריך שמשנתנו אינה מתיישבת עם שיטת סומכוס, מה שמע? שלשיטת רבנן הדין במשנה מובן היטב, וכי אפשר להעמיד את המשנה כשיטת רבנן? אמרי, הרי רבנן סוברים שהמוצאים מחברו עליו הראיה. וכל עוד שאינו מביא ראיה, אין הניזק מקבל כלום, ולפי חכמים, היה לנו להניח את התלית, עד שיבואו עדים ויעידו מהגביע הראשון, ואילו במשנה שנינו שחולקים את התלית, בלי שהביאו ראיה. דוחה הגמרא ואומרת שמשנתנו, אין סתירה לדברי חכמים, אלא לדברי סומכוס, איי מיי, מה טענתך? היא אמרת בישלמה רבנן, אם תאמר שמשנתנו סוברת כרבנן, יש ליישב את דברי המשנה כשיטתה מפני, שאתם שם בשור שנגח את הפרה, דלא תפסית הרוויו, שאין שניהם מוחזקים בשור המזיק, ורק המזיק לבדו מוחזק בו, ולא רק אם המזיק תפוס בשורו, אומרים חכמים המוצא מחברו עליו הראיה, אלא גם אם השור המזיק נמצא באגם, נחשב המזיק למוחזק, מחמת חזקת מרה קמה. כלומר, כיוון שעד עכשיו הוא היה בעליו של החפץ, מן הסתם גם לאבא הוא בעליו עד שיביא הניזק עדים שהשור המית את העובר. כך תוספות לדיבור המתחיל, אטם. לכן אמרו רבנן שמוצאים מחברו עליו הראיה, אבל אחד את הרוויו תפסי כאן ששניהם מוחזים בתלית וכל אחד נחשב למוחזק בכולה, אי אפשר להוציא את התלית מחזקת שניהם ולחלקה ביניהם בלי ראיה או שבועה. ולכן פלגילה בשבועה חולקים אותה בין שניהם בשבועה. ולמרות שאין כאן מוחזקות גמורה בתלית כמו בשור שנגח את הפרה שהמזיק מוחזק לבדו בממונו וצריך עדים כדי להוציא ממנו, מכל מקום יש כאן מוחזקות של שניהם באופן שכל אחד מוחזק בכל התלית, ולהוציא ממוחזקות כזאת צריך לפחות שבועה. אלא היא אמרית, אבל אם תאמר שהמשנה היא כסומכוס קשה, אשתה, הרי הדברים הם קל וחומר. ומה אתם דלא תפסית הרוויו, מה שם לגבי מזיק? שאף שאין שניהם מוחזקים אלא רק המזיק לבדו סובר סומכוס שחולקים בלא שבועה, ומוציאים מהמזיק חצי נזק, אחד את הרוויו תפסילה כאן ששניהם תופסים בתלית לא כל שכן שיסבור סומכוס, שיחלקו בלא שבועה, ומדוע שנינו שחולקים רק בשבועה? מתרץ לגמרא אפילו תימה סומכוס. גם אם תאמר שמשנתנו כסומכוס, אין סתירה מדבריו. משום דחיקה אמר סומכוס, איזה מקרה, באיזה מקרה אמר סומכוס שממון המוטל בספק חולקים בלא שבועה, זה דווקא בשמה ושמה. כאשר שני הצדדים טוענים שמה. כלומר, שגם המזיק וגם הניזק אינם יודעים בוודאות מתי הפרה ילדה. האם קודם הנגיחה והעובר מת מאליו, או שילדה אחר הנגיחה והעובר מת מהנגיחה? כמו שלשון המשנה שם במסכת בבא קמא בדף מ"ו עמוד א', מוכיחה שמדובר בטענות שמה, וכך נאמר שם, ואין ידוע אם משנגחה ילדה, משמע שאין אדם יודע מתי נולד הוולד, ולכן חולקים בלי שבוע, אבל בבריא ובריא, במקרה ששני הצדדים טוענים טענת ודאי, כמו במקרה של מציאת תלית, שכל אחד טוען שוודאי לו שהוא יקביע את התלית תחילה, בזה לא אמר סומכוס את דברה, וגם הוא מודה שחולקים בשבוע. מקשה הגמרא ולרבא בר אבונא דאמר, אמר סומכוס, שסומכוס אמר את דבריו שממון המוטל בספק חולקים אפילו בבריא ובריא, כששניהם טוענים טענות ודאי, כלומר שהמזיק טוען שוודאי הפרה ילדה קודם הנגיחה, והניזק טוען שוודאי ילדה אחר כך, מה היא כלה מימר, כיצד נוכל לתרץ את דברי משנתנו, עם שיטת סומכוס, הרי משנתנו אומרת שבטענות בריא חולקים בשבועה, ולפי דבריו המשנה שאמרה, ואין ידוע אם משנגחה ילדה, כוונתה שלבי דין אין ידוע הדבר, אבל הניזק והמזיק טוענים שהם יודעים בוודאות. מה היא כלה מימר, כיצד נוכל לתרץ את דברי משנתנו, עם שיטת סומכוס, הרי משנתנו אומרת שבטענות בריא חולקים בשבועה, מתרץ לגמרא אפילו תימא, גם אם תאמר שמשנתנו סוברת כסומכוס, אין סתירה מדבריו, משום דחיקה אמר, באיזה מקרה אמר סומכוס שממון המוטל בספק חולקים? היינו דווקא איך דעיקה דררה דממונה, במקרה שיש הפסד ממון, דהיינו שאם נפתור את המזיק שלא כדין, החסרנו לניזק ממון, ואם נחייב את המזיק שלא כדין, החסרנו לו ממון. אבל איך דלקה דררה דממונה, אבל במקום שאין חיסרון ממון כמו במציאת תלית? לא, לא אמר סומכוס את דבריו, וגם הוא מודה שיחלקו בשבועה. כתב הארוך שפירוש המילה דררה הוא עיקר, והריטב"א הוסיף גם שייכות וזיקה, והוסיף הרשב"א שלפירוש רש"י פירושו גם חיסרון, ולכמן יבואר כיצד מתיישבים הפירושים הללו עם דברי הגמרא. מקשה הגמרא ולאו קל וחומר הוא, וכי אין ללמוד בקל וחומר שאם במקרה של שור שנגח את הפרה אמר סומכוס שיחלקו בלי שבועה, כל שכן שבמציאת תלית יהיה הדין כך, שהרי אומה אתם אומה שם בשור שנגח את הפרה, שכאשר אתה פוסק שיחלוקו בלי שבועה, ברור הדבר דאיקא דררה דממונא למר, ואיקא דררה דממונא למר, יש הפסד ממון או לזה או לזה, דהיינו שאחד מהם או המזיק או הניזק ודאי מפסיד חצי, והיה ראוי שלא לחסרו, בלי שבוע, ואיקא למימר, ועוד שבמקרה של שור שנגח את הפרה, קיימות רק שתי אפשרויות, האחת שאפשר לומר שכולה למר, שהכל למזיק, לומר המזיק פטור מלשלם, ואיקא למימר, באפשרות שנייה שאפשר לומר כולה למר, שהכל לניזק, ואם כן החלוקה אינה יכולה להיות אמת, ואף על פי כן אמר סומכוס, ממון המוטל בספק חולקים בלי שבוע. ואם כן, אחא כאן במקרה של מציאת תלית דלקא דררה דממונא, שאם נפסוק שחולקים בלא שבוע, אין זה ודאי שאנחנו גורמים חיסרון ממון לאחד הצדדים. ועוד איקא למימר דתרוויו היא, אפשר גם לומר שבאמת היא שייכת התלית לשניהם, כגון ששניהם יקביעו את התלית ביחד והחלוקה יכולה להיות אמת, וגם אין חיסרון ממון, אז לא כל שכן שנפסוק שיחלקו בלא שבוע? כך מפרש רש"י את קושיית הגמרא. הילו תוספות בדיבור המתחיל, ומה אתם דאיקא דררה דממונא? מבארים את קושיית הגמרא באופן שונה. לשיטת התוספות, דררה דממון הזה לא חיסרון ממון, אלא מצב של ספק גם בלי טענות הצדדים. ממילא כך ביור הקושייה של הגמרא. אם במקרה של שור שנגח את הפרה, שאומנם יש דררה דממון עדיין, ושבלא טענותיהם יש ספק לבית הדין, וזו סיבה טובה לומר שיחלקו בלא שבועה, מכל מקום היה ראוי לחייב שם שבועה, כיוון שהחלוקה אינה יכולה להיות אמת. וסברה זו עדיפה על סברת דררה דממון, ואף על פי כן סובר סומכו שיחלקו בלא שבועה. אז קל וחומר בתלית שיאמר סומכו שיחלקו בלא שבועה, כיוון שאין ודאי שאחד מהם רמאי והחלוקה יכולה להיות אמת, אף שאין דררה דממונה ובלי טענותם אין ספק לבית דין. מתרצת הגמרא אפילו תימא, גם אם תאמר שהמשנה סוברת כסומכוס, אין סתירה מדבריו, שכיוון מעיקר הדין אכן היו צריכים לחלוק בלי שבועה ככל ממון המוטל בספק, אלא ששבועה זו תקנה מדרבנני כדי רבי יוחנן. דאמר רבי יוחנן לקמן בדף ה' עמוד ב', שבועה זו תקנת חכמים היא כדי שלא יהיה כל אחד ואחד הולך ותוקף, הולך ואוחז בתעליתו של חברו ואומר שלי. עכשיו מברר את הגמרא עם משנתנו מתיישבת עם שיטת רבי יוסי. במשנה לקמן בדף למד זין עמוד א', מובאת מחלוקת חכמים ורבי יוסי בשניים שהפקידו כספם אצל אחר. זה הפקיד מנה וזה הפקיד 200. כשבאו ליטול את פקדונם, כל אחד טוען שה200 שלו והמנה של חברו. חכמים סוברים שנותן מנה לכל אחד, והמנה השלישי יהיה מונח בידו עד שיבוא אליהו. ורבי יוסי סובר שאין לעשות כן, כיוון שבאופן זה הרמאי לא מפסיד כלום ואין סיבה שיודע על האמת. ולכן הכל יהיה מונח עד שיבוא אליהו, ובזה נכריח את הרמאי להודות. בקשה הגמרא לימה מתניתין דלא כרבי יוסי. שמה נאמר שמשנתנו, זו שפותחת את מסכת בבא מציעא, לא הולכת כשיטת רבי יוסי. דיר כרבי יוסי, אם משנתנו כשיטת רבי יוסי, מדוע אמרה המשנה שבשניים אוחזים בתלית יחלקו בשבועה? האמר רבי יוסי אמר לעניין מנה שלישי, שאם כן שרק המנה השלישי יהיה מונחת שיבוא אליהו, מה יפסיד הרמאי? הרי את המנה שהוא יפקיד יקבל בחזרה, אלא הכל יהיה מונחת שיבוא אליהו, ולשיטתו גם במקרה של שניים אוחזים בתלית, יש להניח את התלית בבית דינת שיבוא אליהו כדי שהרמאי יפסיד, ומוכח שמשנתנו אינה סוברת כרבי יוסי. שואלת הגמרא אל המאי רבנן, מדבריך שמשנתנו אינה מתיישבת עם שיטת רבי יוסי, מה שמה שלשיטת רבנן הדין במשנה מובן היטב? ונשאלת השאלה, וכי אפשר להעמיד את המשנה כשיטת רבנן? הרי כיוון דאמרי רבנן, במקרה של מנה שלישי, השאר, כלומר, המנה השלישי יהיה מונחת שיבוא אליהו, הנמי, גם התלית שהשניים אוחזים בה, כשאר דמי היא דומה למנה השלישי, דספייקה היא, שהרי יש ספק למי היא שייכת ועליה דנים השניים, והרי כמנה שלישי שעליו דנים שני המפקידים, וגם לרבנן היה ראוי שהתלית תהיה מונחת עד שיבוא אליהו. תרץ את הגמרא, אכן יש לומר שאין סתירה מהמשנה לדברי חכמים, אלא לדברי רבי יוסי, רק לגביו יש סתירה מדברי המשנה. שכן אי מי, מה טענתך? היא אמרת בישלמה רבנן, אם תאמר שמשנתנו סוברת כרבנן, יש ליישב את דברי המשנה כשיטתה, מפני שאתם שם במקרה של מנה שלישי, דוודאי אי מנה דחד מנאי הוא, שוודאי שהמנה השלישי שייך רק לאחד מהם, לכן אמרי רבנן, אמרו חכמים, שיהיה מונחת שיבוא אליהו, אבל אחר כאן בשניים אוחזים בתלית, דעיק עלי מימר שאפשר לומר דתרווי הוא, שהתלית שייכת לשניהם, כיוון ששניהם הקביעו את התלית ביחד, אמרי רבנן, פלגי בשבועה, אמרו חכמים שיחלקו בשבועה, אלא היא אמרת, אבל אם תאמר שמשנתנו כרבי יוסי, איך תבאר את ההלכה שבשניים אוחזים בתלית יחלוקו? אשתר, יש ללמוד קל בחומר. ומה אתם במנה שלישי? תבוודאי איקה מנה למר ואיקה מנה למר. מגיע מנה למפקיד אחד ומגיע מנה למפקיד השני. ואף על פי כן אמר רבי יוסי, יהיה מונח הכל עד שיבוא אליהו. אך כאן בשניים אוחזים בתלית דאיקה למימר שאפשר לומר שהתלית אחד מן היהו, שהתלית שייכת רק לאחד מהם ואין לחברו חלק בה, לא כל שכן שראוי היה להניח את התלית עד שיבוא אליהו? תרץ את הגמרא אפילו תאימה, גם אם תאמר שמשנתנו סוברת כרבי יוסי, אין סתירה מהמשנה לדבריו, מפני שאתם שם במקרה של מנה שלישי, ודאי איקה רמאי, ודאי יש כאן רמאי, שרי שניהם טוענים שיפקידו 200, ואחד מהם ודאי משקר, ולכן כונס אותו רבי יוסי, שלא יקבל גם את המנה שוודאי שייך לו, אבל לך כאן במקרה של תלית, מי יהיה אמר דאיקה רמאי, מניין שיש כאן אחד שהוא ודאי רמאי, הימא תרווי הוא בעד ידדיה הגבאוה, הרי אפשר לומר ששניהם יקביעו את התלית ביחד, ואין כאן רמאי, כיוון שכל אחד מהם סבור שהוא יקביעו קודם לחברו. הנה מי או שנוכל לומר חילוק נוסף, אתם שם במקרה של מנה שלישי, כאן נסלי רבי יוסי לרמאי. כונס רבי יוסי את הרמאי שגם המנה שנתן יהיה מונח, כי איך הדלודי כדי שיודע על האמת? אחה, אבל כאן בתלית, מה פסידה איטלי דלודי? מה יפסיד הרמאי אם נניח את התלית עד שיבוא אליהו? הרי התלית אינה שלו, ממילא לא יודע, ואין טעם לקונסו. מקשה הגמרא לחילוק השני. תנח הסברה הזו נכונה רק במציאה, שאם נאמר שתהיה מונחת עד שיבוא אליהו, הרמאי לא יפסיד. אבל במקח וממקר שגם בזה עוסקת משנתנו, מה יקלה מהם, מה יש לחלק? הרי העמדנו שמדובר ששניהם נתנו מעות למוכר, ואם כן, אם הכל יהיה מונח, גם הכסף ששילמו למוכר וגם התלית, בוודאי הרמאי יפסיד, וזה יעלת אותו להודות, מסכמת הגמרא ואומרת, אלא מחווה אותה כדי שנינן מעיקרה. אלא מחובר וברור שיש לתרץ כמו שתירצנו וחילקנו בתחילה, שבמנה שלישי יש ודאי רמאי ולכן יהיה מונחת שיבוא אליהו, ובתלית אין ודאי רמאי ולכן יחלוקו. תנה הגמרא בדעת חכמים ורבי יוסי החולקים במקרה של מנה שלישי, מה תהיה שיטתם במקרה של חנווני על פנקסו. היינו במקרה שבעל הבית סיכם עם החנווני שייתן לפועל שלו פרוטות בסכום של סלע, ואחרי כן יחזיר לו בעל הבית סלע, ולאחר מכן טען החנווני שנתן לפועל מעות והפועל טען שלא קיבל. השאלה היא, האם גם שם יפסקו שיהיה מונחת שיבוא אליהו? מקשה הגמרא, בין לרבנן הסוברים שהמנה השלישי יהיה מונח עד שיבוא אליהו, ובין לרבי יוסי הסובר שהכל יהיה מונח עד שיבוא אליהו, הטעם שם לגבי חנווני על פנקסו, שהחנווני טוען שנתן מעות לפועל והפועל טוען שלא קיבל, דקטני ששנינו שזה החנווני נשבע ונוטל מבעל הבית, וזה הפועל נשבע ונוטל מבעל הבית, מה ישנה במה שונה המקרה שם, דלא אמרינן שלא אומרים נפקה לממוני מבעל הבית, ויהיה מונח עד שיבוא אליהו, דעה בוודאי עיקר המאי, מדוע שם לא אומרים שנוציא את הממון מבעל הבית, וזה יהיה מונח ביד בית דין, עד שיבוא אליהו, כי בוודאי יש פה רמה. תרץ לגמרא אמרי, אמרו בני הישיבה, אתם שם בעניין חנווני על פנקסו, היינו טעמה. הטעם שהחנווני נוטל מבעל הבית בשבועה, כיוון דאמר לחנווני לבעל הבית, אנא שליחות הדידך כאב דינה. אני עשיתי את שליחותך ונתתי לפועל מעות. מה היית לגבי שכיר? איזה עניין יש לי בעירורו של הפועל? כלומר דבריו אינם מקובלים עליי, ואף על גב דקה משתבא לי, ואפילו שהוא נשבע שלא קיבל, לא מאמן לי בשבועה. ואני לא מאמין לו על השבועה שלו, כיוון שלדעתי הוא רשע ואין להאמינו. אתה האמנת, אתה הוא זה שהאמנת לו, דלא אמרת לי, בסעדי אבלי, בזה שלא אמרת לי לתת לו את התשלום, את המעות רק בפני עדים, וכעת שהוא מכחיש, ומשום כך יש לך לשלם פעמיים, אתה הוא זה שגרמת לכך, ומדוע היה הכסף מונח והפסיד, ולא תשלם לי את המגיע לי. בשכיר נעמי גם לפועל השטענה דומה. אמר הפועל לבעל הבית, אמר לי, לבעל הבית, אנה עבדי עביד את הגבך, אני עבדתי את עבודתי אצלך ולא קיבלתי תשלום עליה. מה אית לי גבי חנווני? איזה עניין יש לי בטענת החנווני? כלומר לא מקובלים עליי דבריו. ואף על גב די משתבע לי, ואפילו שהוא נשבע שהוא נתן לי, לא מאמן לי, הוא אינו נאמן עליי. אילכך, לכן תרווי ומשתבי ושקלי, לכן שניהם נשבעים ונוטלים מבעל הבית. אם כן מבואר בסוגיה שגם הפועלים וגם החנווני נשבעים ונוטלים מבעל הבית, ויש להבין בשלמה הפועלים עשו את עבודתם, מגיע להם שכר וספקו. של בעל הבית הוא כספקו של הנתבע שאומר לתובע שטובעו מנה לי בידך, והוא אומר אני לא יודע אם פרעתיך, שהדין הוא שהוא חייב לשלם. אבל ספקו של בעל הבית מול החנווני דומה לספקו של הנתבע שאומר איני יודע אם נתחייבתי, שנפסקה הלכה שבריא ושמה לאו בריא עדיפו, והוא פטור. ומדוע כאן חייב בעל הבית? כותב הרמב"ן שהייתה תקנה מיוחדת שהחנווני יטול בשבועה ואין זה מעיקר הדין. אילו בעל המאור כתב שגם החנווני נוטל מעיקר הדין. והטעם, משום שהחנווני טוען בריא ששילם, ובעל הבית טוען שמה. ובעל הבית פשע בכך שהאמין לשניהם, ולכן דינו כאינו יודע אם פרעתיך וצריך מצד הדין לשלם לשניהם. בקצות החושן מוסיף, שבעל המאור סובר כבעל התרומות שמביא בשם רב יוסף אבן פלט, שלחנווני יש חזקה ששליח עושה שליחותו, ובצירוף טענת בריא מול טענת השמה של בעל הבית, יכול החנווני להוציא ממנו ממון. עוסקת הגמרא בעניין שבועת מודה במקצת שאינה מתחייבת, משום הודעת הנתבע על חלק מהתביעה, אלא על ידי עדים שמעידים על חלק מהתביעה. נאמר בתורה בפרשת שומר חינם בספר שמות פרק כ"ב פסוק ח', אשר יאמר כי הוא זה עד האלוקים יבוא דבר שניהם, בדרשו בגמרא לקמן בדפי עמוד א', אשר יאמר כי הוא זה, שמדובר באדם שתובע את חברו והנתבע טוען כי הוא זה, כלומר מקצת מהתביעה היא אמת והשאר לא היו דברים מעולם, ועל זה אמרה התורה עד האלוקים יבוא דבר שניהם, כלומר שהמודה במקצת צריך להישבע שאינו חייב יותר ממה שהודה. כעת דנה הגמרא עם שבועה זו יאף באופן שהעידים מחייבים אותו במקצת. ולגבי כופר הכל לא נאמר בתורה שחייב שבועה, אבל גם אין פסוק לפוטרו. נחלקו רשי ותוספות בטעם הפטור, לדעת רשי הסוגיה עוסקת בשאלה הזו, ולדעת התוספות בדיבור המתחיל מפני הסוגיה עוסקת בשאלה אחרת. וכופר הכל פטור משבועה מגזירת הכתוב, מאותו פסוק שמחייב מודה במקצת. כי בפסוק נאמר אשר יאמר כי הוא זה, משמע שרק באופן זה שהנתבע מודה במקצת, עד האלוקים יבוא דבר שניהם. כלומר התחייב שבועה, אבל כופר הכל פטור משבועה. אומרת הגמרא תני רבי חייא, וכותב רשי במסכת נידה בדף חבב, שבכל מקום שנאמר בגמרא תני רבי חייא, פירושו שרבי חייא שנה בברייתא. ואם כתוב אמר רבי חייא, הרי זומם רק ישר ממרות של המוראים. כיוון שרבי חייא היה סוף תקופת התנאים ותחילת תקופת האמוראים, והוא נחשב גם לתנא וגם לאמורא. אז אצלנו בגמרא הגרסה היא תני רבי חייא, אבל רשי אומר שרבי חייא מביא ראיה לדבריו ממשנתנו. ומשמע שזומם רשלו. אומרת הגמרא תני רבי חייא, שנה רבי חייא אומר לחברו, מנה לי בידך, אתה חייב לי מנה. מאז זוז, ועלה אומר, אין לך בידי, איני חייב לך כלום. והעידים העידים אותו שיש לו חוף של 50 זוז. נותן לו 50 זוז כפי שהעידו העידים, וישבע על השאר שבועה שאינו חייב יותר ממה שהעידים אומרים. כשם שהיה נשבע שבועת מודה במקצת, אם הוא עצמו היה מודה ב-50. בטעם הדבר, שלא ייתכן שתהיה הודעת פיו על מקצת התביעה המביאה לידי שבועה גדולה בכוחה יותר מהעדת עידים על מקצת התביעה, שבוודאי צריכה אפילו להביא לידי חיוב שבועה. ודבר זה נלמד מקל וחומר כפי שיבואר לאלן. וצריך לומר שמדובר שהעידים העידים שלווה 50 ואינם יודעים האם פרה או לא. כי אם נעמיד שהעידים העידים שלא פרה, לא היה נשבע מחמת עידותם על 50 השניים, שהרי דעת רבי יוחנן במסכת קידושין, בדף י"ג עמוד ב' ששיעבוד הדאורייתא, כלומר, שבמלווה על פה, הקרקעות משתעבדים למלווה. ובגמרא לקמן בדף ד' עמוד ב' מבואר שאין נשבעים על כפירת שיעבוד קרקעות. אבל במקרה שהעידים אינם יודעים האם פרה או לא, אין כאן כפירת שיעבוד קרקעות, מפני שבתחילה טען שלא לבא כלום, וכל האומר לא לביתי, כי אומר לא פרתי. והיינו שיש הודעת בלדין של הלווה שלא פרה. באופן זה אין שיעבוד קרקעות, כיוון שהמלווה אינו יכול לקבות מה לקוחות קרקע משועבדת לחוב. משום שהלקוחות יכולים לומר, אין אנו מאמינים להודעתו שלא פרה, ואולי כבר פרה את חובו. ואין למלווה עליו כלום. וכיוון שאינו גובה מהלקוחות, אין זה נחשב כמודה בשיעבוד קרקעות. כך מסביר הרשב"א. והר"ן כותב עוד, שכל זה מדין תורה, אבל לאחר שתקנו חכמים שמלווה על פה אינו גובה מלקוחות, אפילו אם העידו העידים שחייב לו 50 והם יודעים שעדיין לא פרה אותם, מתחייב שבועה לשאר. משום שחכמים הפקיעו את שיעבוד הקרקעות ממלווה על פה, וממילא אין כאן שבועה על שיעבוד קרקעות. ומוסיף רבי חייא ותנא תונא, והתנא שלנו במשנה מסייע לדבריי. במשנה נאמר שניים אוחזין בטלית, זה אומר אני מצטיה וזה אומר אני מצטיה. זה איש שווה שאין לו בה פחות מחציה וזה איש שווה שאין לו בה פחות מחציה. והאחר הרי כאן במשנה כיוון דטפיס, כיוון שכל אחד מהם מוחזק בחצי טלית ענן סעדי, כאילו אנו עידים, דמי דטפיס אי, שחצי הטלית שזה מוחזק בו, דידיו, שלא הוא, ומי דטפיס אי, וכן חצי הטלית שהשני מוחזק בו, דידיו, שלא. וקטני, וכתוב במשנה שכל אחד מהם היא שווה, והרי כאן כל אחד מהשניים תובע את כל הטלית, וענן סעדי שהוא כמו עידים שמעידים שחצי טלית שלו, הוא זה שמחייב את חברו להישבע שאין לו יותר ממה שהעידים מעידים, הרי שאף העדת עידים על חצי מהתביעה מחייבת שבועה כמודה במקצת. שואל השיטה מקובצת בשם מורנו הרב, לפי סברת הגמרה עכשיו שהשבועה במשנה היא שבועת מודה במקצת, הרי כל אחד מוחזק לבדו בחצי הטלית, והשני נחשב מוציא מחברו לגבי אותו חצי, ואם כן הוא לא תובע את חצי הטלית שהוא מוחזק בו, אלא רק את החצי שחברו מוחזק בו, ונמצא שעל כל מה שכל אחד תובע אין לו עדת עידים במקצת, שהרי עדת העידים, דהיינו האנן סעדי, הוא על מה שהוא מוחזק, ואת זה הוא לא תובע. והוא מתרץ שהגמרה סברה שכל אחד נחשב מוחזק בכל התלית, אבל האנן סעדי הוא רק על חציה, ולכן נחשב כל אחד כתובע את כל התלית שחברו מוחזק בו, ויש לו אנן סעדי על חציה שהיא שלו. עכשיו מבארת הגמרא את דברי רבי חייא, שואלת הגמרא, מה כוונת רבי חייא שלא תהיה הודעת פיו גדולה יותר מהעדת עידים? שהודעת פיו תביא לידי שבועה ועידים לא יביאו לידי שבועה? ודבר זה נלמד מקל וחומר. כלומר, מה אהבה אמינה לומר שהודעת פיו גדולה מהעדת עידים עד שהוצרח רבי חייא ללמוד מקל וחומר שאין הדבר כך? ובתוספות הראש, וכן ברשבת סוסיפו שהקושייה היא הלשון הברייתא. הברייתא הייתה צריכה לומר שתהיה העדת עידים גדולה כהודעת פיו מקל וחומר. וממה שנאמר שלא תהיה הודעת פיו גדולה מהעדת עידים מקל וחומר, משמע, שמסברה בלי הקל וחומר היה מן הראוי לומר שהודעת פיו גדולה, אבל זה שואלת הגמרא, מהי הסברה? משיבה הגמרא שלא תאמר שדווקא בהודעת פיו במקצת התביעה, הוא דרמי הרחמנה שבוע עלי, הטילה עליו התורה שבועה כדרבה, כפי שביר רבה את העם שבועת מודה במקצת. דאמר רבא, והדברים מופיעים במסכת כתובות בדף חי, וכן במסכת גיטין בדף נ"א, ובמסכת בבא קמא בדף ק"ז, ובמסכת שבועות בדף מ"ב, וכן לקמן בדף ה' עמוד ב'. אמר רבא, מפני מה אמרה תורה מודה במקצת הטענה היא שווה, כלומר מדוע רק מודה במקצת חייב שבועה ואילו כופר הכל פטור משבועה? ועוד, מדוע אין מאמינים למודה במקצת שאומר אמת ולא פטרה אותו התורה כשם שפטרה מישיב הוידה? במסכת גיטין בדף מ"ח עמוד ב' נאמר, המוצא מציאה לא יישבע מפני תיקון העולם, כלומר חכמים תיקנו שאדם שמצא אבידה ומחזירה לבעליה, והמעבד טוען שנעבדו יחד עם זו דברים נוספים, מלבד אלה שהמוצא טען שמצא, בוודאי שהמוצא מצא גם אותם, אז מדין תורה צריך המוצא להישבע שבועת מודה במקצת, ותקנו חכמים שהמוצא מציע לא יישבע, כי חששו שאם נצריך אותו שבוע, לא ירצה אדם להגביה מציע, שמה יבוא לידי שבוע דהורייתא. ועוד נאמר במסכת גיטין בדף נ"א עמוד ב' בשם רב לזר בן יעקב, שאומר לחברו, חייב הייתי להביך המנה, אבל כבר החזרתי לו 50, עליו להישבע שבועת מודה במקצת. וחכמים אומרים, אינו אלא כמשיב אבידה ופטור. והגמרא מקשה שמה, אם רב לזר בן יעקב אינו סובר שמשיב אבידה אינו נשבע? ורשי מבאר שקושיית הגמרא היא כיצד לא חושש רב לזר בן יעקב שאנשים יימנעו מלהגביע מציאות שמה יבואו לידי חיוב שבועה. אז אם כן אומר רבא, מפני מה אמרה תורה מודה במקצת הטענה היא שבה? כלומר, מדוע רק מודה במקצת חייב שבועה ואילו כופר הכל פטור משבועה? ועוד, מדוע אין מאמינים למודה במקצת שאומר אמת ולא פטרה אותו התורה כשם שפטרה מישיב הוידה? כיוון שהיה יכול לכפור הכל. ומבאר רבא, כופר הכל פטור משבועה, כיוון שחזקה הדבר ידוע בהנהגות בני אדם שאין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו לומר לו שאינו חייב לו כלום, משום שעשה לו טובה שילבה ומעות. ואם הוא כפר בכל מסתם באמת אינו חייב לו. בתוספות כותבים שהטעם שכופר הכל פטור משבועה, משום שמהפסוק יהיו זה יש גזירת הכתוב שדווקא מודה במקצת חייב שבועה ולא כופר הכל. ואי, וזה שמודה במקצת הטענה, בכולי בית דנכפרי, באמת הוא היה רוצה לכפור בכל, ואי דלא כפרי, והסיבה שלא כפר היא משום שאין אדם מעיז פנה ולא נוח לו לכפור, במי שעשה לו טובה, ועל כן אין להחשיבו כמישיב אבידה, בזה שלא כפר הכל. ובעצם בדברי רבא, כלולות שתי הקושיות, תירוץ לשתי הקושיות, האחת מדוע כופר הכל לא חייב שבועה כמו מודה במקצת, וקושיה שנייה מדוע מודה במקצת לא נפטר כמו כופר הכל, שהרי הוא כמישיב אבידה. והנה התורה מחייבת את המודה במקצת להישבע שאינו חייב יותר ממה שהודה, ומשמעות הדבר שיש חשד שבאמת הנתבע חייב את כל סכום התביעה והתובע צודק. אם כן קשה, איך נשביע אותו? והרי הוא חשוד על גזלת ממון, וכשם שאינו חושש מאיסור גזל, כך אינו חושש מאיסור שבועת שקר וישבע לשקר. משיבה הגמרא, אין המודה במקצת חשוד על גזלת ממון, אף שיתכן שהוא חייב את הסכום המלא מפני שלעולם אין כוונתו לגוזלו. והי בכולי בידי לא דילי. והמודה במקצת היה רוצה להודות בכל הסכום, ועד אלו הודי. הסיבה שהוא לא הודה היא, מפני שכעת אין בידו לפרוע את כל המעות, ולכן השתמות יהודה כמשתמת מיני, הוא משתמת מהמלווה וסבר, הוא חושב לעצמו, אני אכפור בחלק מהסכום, עד אבו לזוזה, עד שיהיו לי מעות, ופרן עלי, ואז אפרע כל המלווה, ואמר רחמנה, אמרה התורה, רמי שבועה עלי, עטל עליו שבועה, כי יחדה לא דילי בחולי, כדי שיודה בכל. ואף שמתחילה היה בדעתו לשלם את כל החוב במועד מאוחר, מכל מקום חוששים שלאחר שיצא מבית הדין זכאי, שוב לא ישלם כלל את שארית החוב, ולכן הטילה עליו התורה את השבוע המסביר הרמב"ן. והנה כל זה אמור במודה במקצת שאין פוסלים אותו משבועה, מאחר שהוא רק משתמט ואין בכוונתו לא לשלם. אבל כשיש עדת עדים שהוא חייב חלק מהסכום שדורש התובע, והנתבע עצמו כופר בכל, דלקה למי מרחי, שלא קיימת שם הסברה שאינו אלא משתמט שהרי הוא כופר בכל, אימא אולי נאמר לא, שלא מחייבים אותו שבועת מודה במקצת, כיוון שכשם שהוא חשוד על הממון, כך הוא חשוד על השבועה. כמה שמלה, נשמיענו רבי חייא, שאף על פי כן עדים מחייבים שבועת מודה במקצת, והוא למד זאת מקל וחומר. ועכשיו מבארת הגמרא כיצד נלמד הקל וחומר. מבארת הגמרא, ומה היא קל וחומר, מהו הקל וחומר? ומה פיו שכוחו קל, שאין מחייבו ממון בהודעתו, כפי שיבואר להלן, אף על פי כן, כשהוא מודה במקצת פיו מחייבו שבועה על שער התביעה, עדים שכוחם גדול שמחייבים אותו ממון ועליו לשלם כל מה שהעידו, האם אינו דין שאם הם העידים על מקצת התביעה שמחייבים אותו שבוע על שער התביעה? מקשה הגמרא וחיפיו, אין מחייבו ממון? והב הרי שנינו בברייתא, המופיע בתוספתא של מסכת קידושין, הודעת בעל דין כמאה עדים דמי, למאה עדים היא דומה, ואינו יכול לחזור בו. ואומר הפני יהושע שעיקר החידוש בהודעת בעל דיני, שאינו יכול לחזור בו אחר כך ולומר משתה הייתי בך. שהרי אם הוא עומד עדיין בהודעתו שהוא חייב, אין זה חידוש שמחויב לשלם, ואין צורך בפסוק על כך. אז אם כן מקשה הגמרא וחיפי ואין מחייבו ממון, והרי הודעת בעל דין כמאה עדים דמי, מתרץ לגמרא, מהי ממון, מה שאמרנו שפי ואינו מחייבו ממון, הכוונה לתשלומי כנס, כגון חצי נזק של שורתם, או כפל בארבעה וחמישה בגנב, שאינו מתחייב בהם בהודעת פיו, וכך הוא הקל וחומר, ומה פיו שאין כוחו גדול, שהרי אין מחייבו כנס, שאם יודע בבית דין שהוא עשה דבר שחייבים עליו כנס, כגון שהודה שגנב, לא יתחייב בכפל וארבעה וחמישה מפני שמודה בכנס פטור, שנאמר בעניין תשלום כפל בגנב אשר הרשיעון אלוקים ישלם שניים. ודרשה הגמרא במסכת בבא קמא בדף ע"ה, שרק אם הדיינים שמעו מפי עדים על הגניבה והרשיעו את הגנב ומשלם כפל, פרט למרשיע את עצמו שאינו משלם כנס על פי עצמו. ואף על פי כן יש לפיו כוח שאם הוא מודה במקצת, הרי זה מחייבו שבועה על השאר. עדים שכוחם גדול שמחייבים אותו כנס, האם אינו דין שאם עדים על מקצת התביעה שמחייבים אותו שבועה על השאר? עכשיו דנה הגמרא בקל וחומר הזה, האם אכן כוח העדים גדול יותר מהודעת פיו? מקשה הגמרא, מה לפיו? מצינו עדיפות לכוחה של הודעת פיו, שכן מחייבו קורבן. אם אדם הודע שעבר עבירה שחייבים עליה קורבן, חלה עליו חובה להביאו את הקורבן, אפילו מעידים שלא עבר את העבירה הזו. יש במסכת קריטות בדף י' עמוד ב' מחלוקת חכמים ורבי מאיר, במי שאמרו לו שני עדים אכלת חלב בשוגג, והוא מכחיש ואומר לא אכלתי. רבי מאיר סובר שחייב להביא חטאת וטעמו, שאם שני עדים יכולים להביאו לידי מיטה, שזה עונש חמור, קל וחומר שיכולים להביא אדם לידי חיוב קורבן הקל. והחכמים אומרים שפטור מקורבן, כיוון שהוא יכול לומר, אמנם אכלתי, אבל היה זה במזיד ואני פטור מקורבן. סוגייתנו עוסקת במקרה הפוך, במי שהודע שעבר עבירה שחייבים עליה קורבן, ועדים מכחישים אותו ואומרים שהוא לא עבר עבירה. אז מצינו עדיפות לכוחה של הודעת פיו, שכן מחייבו קורבן, שאם אדם הודע שעבר עבירה שחייבים עליה קורבן, חלה עליו חובה להביא את הקורבן, אפילו מעידים שלא עבר את העבירה הזו, ולכן יש לו הודעת פיו כוח, גם לחייב שבועה כשהוא מודה במקצת, תאמר בעידים שכוח עידותם קל, שאם מעידים באדם שעבר עבירה שיש עליה קורבן, כגון שאכל חילב ושוגג, כגון שהיו מונחות לפניו שתי חתיכות, אחת של חילב ואחת של שומן, והעידים ראו שהוא בירר איזו מן של שומן ומותרת באכילה, ומיד לקח את החילב ואכלו, והוא מכחיש ואומר לא אכלתי, שאלה מחייבים אותו קורבן. ולכן גם אין כוח לעידותם לחייב את הנדבה שמכחיש אותם. שבועת מודה במקצת, מתרץ את הגמרא הלא קשיא, זו אינה קושייה ואין בה כדי לפרוך את הקל וחומר, כיוון שרבי חייא כרבי מאיר סביר עלי דאמר, שעידים המעידים על אדם שעבר עבירה שיש עליה קורבן, מחייבים אותו קורבן גם אם הוא מכחיש אותם. ודין זה למדור רבי מאיר מקל וחומר כפי שיבואר להלן. נמצא שאין עדיפות לכוחה של הודעת פיו של כוח העדים, ושוב אפשר ללמוד בקל וחומר שגם העדים מחייבים שבועת מודה במקצת. ומביאה הגמרא את דברי רבי מאיר דתנן שנינו במשנה במסרת קריטות בדף י' עמוד ב', אמרו לו שניים אכלת חילב ושוגג, ועליך להביא קורבן חטאת, והוא אומר לו אכלתי חילב ואיני חייב קורבן, רבי מאיר מחייב אותו להביא קורבן. והחכמים פותרים אותו מלהביא קורבן כיוון שמאמינים לו שלא אכל חילב, וכפי שמבארים חכמים בהמשך המשנה. אמר רבי מאיר, יש ללמוד בקל וחומר שיש בכוח העדים לחייבו קורבן, שהרי אם הביאו שניים לידי מיטה חמורה, כלומר אם יש לשני עדים כוח להביא אותו לידי עונש מיטה חמור, כגון שמעידים עליו שעבר עבירה שיש עליה מיטה, וכי אפשר לומר שלא יביאו שני עדים לידי חיוב קורבן הקל? אמרו לו חכמים לרבי מאיר, יש להאמין לאדם זה שלא אכל חלב ולפוטרו מלהביא קורבן, משום שיש לו מיגו. מה אם ירצה לומר מזיד הייתי? ייפטר, כלומר שאם הוא משקר הוא יכול לפתור את עצמו מקורבן בטענה נוחה יותר שאין יכולים להכחיש אותה בה. והיה אומר, אכלתי את החלב במזיד, שאין קורבן חטאת בא על מזיד כי אם על שוגג. ומה שאמרתי שלא אכלתי, התכוונתי שלא אכלתי בשוגג אלא במזיד. ולכן יש להאמינו גם כשאומר לא אכלתי. דוחה הגמרא את הקל וחומר שלו בחייה באופנים אחרים, אלא כך נפרוך את הקל וחומר. מה לפיו? מצינו עדיפות לכוחה של הודעת פיו, שכן מחייבו אשם, שאם אדם הודע שעבר עבירה שיש עליה קורבן אשם, חלה עליו חובה להביאו, ולכן יש לו הודעת פיו גם כוח לחייב שבועה כשהוא מודה במקצת. אבל עדים אין בכוחם לחייב אדם בקורבן אשם, כמבואר במשנה במסכת שבועות בדף ממתת עמוד א', משום שבקורבן אשם נאמר והתוודו את חטאתם אשר חטאו, ואם אינו מודה בחטא אינו מביא קורבן, ולכן אינם יכולים לחייבו שבועת מודה במקצת. דוחה הגמרא, זו אינה פרחה, כיוון שהשם היינו קורבן, כפי שאמרנו לאל, רבי חייא סובר כרבי מאיר, שעדים מחייבים קורבן, ואין הבדל בקורבן חטאת לקורבן השם. אלא אומרת הגמרא, כך נפרוך את הקל וחומר, מה לפיו? מצינו עדיפות לכוחה של הודעת פיו, שכן מחייבו חומש. אם אדם כפר בממון שנתבע עליו ונשבע, ואחר כך הודע שנשבע לשקר, עליו להביא קורבן השם ולשלם חומש מסך הממון שכפר ונשבע עליו. וכיוון שלהודעת פיו יש כוח לחייב חומש, לכן יש לה גם כוח לחייב שבועה כשהוא מודה במקצת, אבל עדים שאינם מחייבים את החוטא בתשלום חומש אם הוא מכחיש אותם, אף אינם מחייבים אותו בשבועת מודה במקצת. דוחה הגמרא ואומרת, הלא קשיא, זו אינה קושייה ואין בה כדי לפרוך את הקל וחומר, כיוון שרבי חייא כרבי מאיר סביר עלי, הוא סובר כרבי מאיר, וכי יחיד מחייב לי, וכשם שרבי מאיר מחייב קורבן על ידי עדות של עדים, אף אם האדם שמעידים עליו מכחיש, ולומד זאת מקל וחומר כפי שהתבהר לאל, כך הוא מחייב לי חומש מאותו הקל וחומר, שאם יביאו שניים לידי מיטה חמורה, ודאי שיביאו לידי חומש שקל. אלא אומרת הגמרא, כך נפרוך את הקל וחומר, מה לפיו? מצינו עדיפות לכוחה של הודעת פיו, שכן אינו בהחשה ובהזמה. שאם אדם הודע שחייב ממון לחברו, כגון שלווה מעות ממנו ביום פלוני, ועדים מכחישים אותו, אין מתחשבים בעדים אלא בהודעת פיו. ולכן יש לו דעת פיו כוח גם לחייב שבועה כשהוא מודה במקצת. תאמר בעידים שכוחם קל, שהרי ישנן בהחשה ובהזמה, שאם יעידו על הלוואה ביום פלוני ויבואו שני עידים אחרים ויחישו אותם, ויעידו שכלל לא הייתה הלוואה באותו זמן, או יזימו אותם ויאמרו שבאותו יום העידים היו במקום אחר, ולא ייתכן שראו את ההלוואה, אין הנידון מתחייב על פיהם. וכיוון שכוחם קל, ייתכן שאין להם כוח לחייב שבועת מודה במקצת. אלא אומרת הגמרא, מבארת הגמרא באופן שונה את הקל וחומר, עד יש ללמוד את הקל וחומר מעד אחד, וכך הוא הלימוד. ומה העד אחד שכוחו קל שאינו מחייבו ממון? שאם אדם תובע את חברו ממון והנתבע מכחיש והעד מעיד שהנתבע חייב, אין הנתבע חייב ממון. באף על פי כן מחייבו שבוע להכחיש את עדותו, כנאמר לא יקום עד אחד באיש לכל עוון ולכל חטאת, כלומר לא מתקבלת עדותו של עד אחד על הנידון כדי להנישו לו בעונש גוף, כגון מלכות או מיטה שבאים על עוון, כלומר עבירה במזיד, ולא בעונש ממון שבא על חטאת, כלומר על מעשה שנעשה גם בשוגג והתחייב על כך ממון לחברו. דורשים חכמים במסכת שבועות בדף מ' עמוד א', לכל עוון ולכל חטאת הוא דאינו קם, אבל לשבועה קם, כלומר שדווקא לעונשי גוף וממון אין עדותו של עד אחד מתקבלת, אבל היא מתקבלת כדי לחייב את הנתבע להישבע ולהכריש את עדותו. שני העדים שכוחם גדול שמחייבים אותו ממון בעדותם, האם אינו דין שאם הם העדים על מקצת התביעה שמחייבים אותו שבועה של מודה במקצת על שער התביעה? דוחה אבל הגמרא את הקל וחומר מעד אחד. מקשה הגמרא, מה לעד אחד? אמנם מצינו חיוב שבועה בעד אחד, אולם זה חיוב קל, שכן על מה שהוא עד מעיד, הוא הנתבע נשבע, כלומר שבכוחו של עד אחד לחייב את הנתבע רק להכחיש את עדותו על ידי שבועה, אבל לא מצינו שיש בכוחו לחייב את הנתבע להישבע על מה שלא עיד. תאמר בעידים, האם יכול אתה לומר שגם עידים שהעידו על מקצת התביעה יחייבו שבועת מודה במקצת החמורה שהיא אינה שבועה להכחיש אותם על מה שהעידו, אלא על מה שלא העידו, שהרי על מה שכפר הוא נשבע? על זה אתה רוצה להשביעו, וזאת מניין לך? אלא מבארת הגמרא באופן שונה את הקל וחומר, אלא אמר אף פאפה, הקל וחומר עד כי נלמד מגלגול שבועה דעד אחד, כלומר שאם אדם תובע מחברו מנה וחברו כופר הכל, ומביא התובע עד אחד שחייב, הנתבע חייב שבועה מן התורה. ואם יש לתובע עליו תביעה נוספת, מגלגלים עליו שבועה גם על אותה תביעה, אף שכשהיא לעצמה, היא אינה מחייבת אותו שבועה. בדין זה נלמד במסכת קידושין בדף זך עמוד ב', מסוטה שהכהן משביע אותה שלא זינתה עם האיש שבעלה קינה לבו. כנאמר בתורה, ואמרה אישה אמן אמן, ודרשו חזל אמן מאיש זה, אמן מאיש אחר. כלומר, כיוון שהיא נשבעת שלא זינתה עם איש זה, מגלגלים עליה שבועה שלא זינתה גם עם איש אחר. ומשם למדו חכמים גלגול שבועה לכל התורה. והקל וחומר נלמד כך, ומה עד אחד הקל שאינו מחייב ממון יכול לחייב את הבעל דין להישבע גם על מה שלא עיד על ידי גלגול שבועה? קל וחומר שעידים שמחייבים ממון שיכולים להשביע את הנתבע שבועת מודה במקצת שהיא שבועה על מה שלא עידו. דוחה הגמרא ואומרת, אין ראיה מגלגול שבועה של עד אחד לשבועת מודה במקצת על ידי שני עידים, לפי שמה לגלגול שבועה דעד אחד שאינו בא מחמת כוחו של העד שחייבו בכך, אלא העד מחייבו שבועה להכחיש את מה שהעיד, וביידן מגלגלים עליו את השבועה לטענה השנייה, שכן גזרה התורה ששבועה גוררת שבועה. תאמר, וכי יכול אתה לומר שלכן גם בעידים דממון כמחייבי, שמחייבים המון שיוכלו לחייב גם שבועה על מה שלא העידו, ועלו אין שם שבועה לגרור על ידה שבועה אחרת? ובחידושי רבי שמואל הוא מבאר את דברי הגמרא כך, הגמרא סברה באה ואמינה ששבועת הגלגול של עד אחד נחשבת שהעד מחייב אותה, ואם כן יש ראיה שגם עד אחד יכול לחייב שבועה על מה שלא עיד, ואם כן ודאי ששני עדים יחייבו שבועה. דוחה הגמרא ואומרת ששבועת גלגול של עד אחד אינה נחשבת לשבועה של עד אחד, אלא היא שבועה מגולגלת משבועה, ואין נפקמינה מאיזה שבועה התגלגלה, ואם כן אין ראיה שעד אחד מחייב שבועה על מה שלא נשבע. חוזרת בהגמרא ולומדת שהקל וחומר הוא משבועת עד אחד ולא מגלגול שבועה. ואם כן חוזרת הקושייה שלא ייתכן שעד אחד שמשביע רק על מה שהוא מעיד ילמד על עידים שיחייבו שבועה על מה שלא העידו, מתרצת הגמרא פיו יוכיח שאף שכוחו קל מכוחם של עידים, אף על פי כן כשהוא מודה על חלק אחד של תביעה הוא נשבע על החלק השני שכפר בו, וכל שכן עידים שכוחם גדול שיחייבו שבועה על מה שלא העידו. שואלת הגמרא, איך אתה מביא ראיה מהודעת פיו שמחייבת שבועה? מה לפיו? הרי מצינו מעלה בהודעת פיו על עידים בזה שכן אינו בהחשה. הודעת פיו אינה ניתנת להכחשה, ואולי בגלל המעלה הזו הודעת פיו מחייבת שבועה, מודה במקצת. אבל עדות של עידים שניתנת להכחשה אין בכוחה לחייב שבועה. בשבעה הגמרא יש להוכיח שעדות שניתנת להחשה אינה סיבה שלא לחייב שבועה. שהרי עד אחד יוכיח שישנו בהחשה, שאפשר להכחישו על ידי עד אחד אחר, ובכל זאת מחייבו העד מחייב את הנתבע השבועה. לכן גם עדים, אף שאפשר להכחישם, מכל מקום הם יכולים לחייב את הנתבע שבועת מודה במקצת. ואם תחזור להקשות שאין ללמוד מעד אחד לפי שמה לעד אחד שהשבועה שהוא מחייב אינה שבועה חמורה, שכן על מה שהוא מעיד הוא נשבע, תאמר, האם תוכל ללמוד מכך שבעידים שעידו על מקצת התביעה התחייב שבועה חמורה, שעל מה שהוא כפר הוא נשבע, ולא על מה שהם העידו? את זה יש לדחות ולומר, פיו יוכיח, שאף שכוחו קל מכוחם של העידים, בכל זאת הוא מחייב את עצמו שבועה על מה שכפר ולא על מה שהודה. וחזר הדין, ושוב חוזרים הפרחה והדחייה כדי לעיד, ויש צורך בשני מלמדים, כיוון שלא ראי זה כראי זה, ולא ראי זה כראי זה. המעלה שיש בעד אחד אינה המעלה שיש בפיו, והמעלה שיש בפיו אינה המעלה שיש בעד אחד. ואם כן מוכח שלא מעלות אלו הן שגורמות את חיוב השבועה, אלא מעלה אחרת, והיא הצד השווה שבהם, שעל ידי טענה של התובע וכפירה של הנתבע, הן באים לבית הדין ונשבע נתבע לכפירה. אף אני אביא, אלמד מהם בקל וחומר העדת עדים, שגם בא על ידי טענה של התובע וכפירה של הנתבע, הם באים לבית דין ונשבע. ותוספות בדיבור המתחיל הצד השווה שבהן, מקשים שאפשר לפרוך את הקל וחומר, שכופר הכל יוכיח שעל ידי טענה וכפירה הם באים לדין, ופטור משבועה מהתורה. אם כן גם עדים לא יחייבו שבועה, אף שעל ידי טענה וכפירה הם באים לדין. תרצים התוספות, שהצד השווה בשבועת עד אחד והודעת פיו הם שעל ידי טענה וכפירה הם באים, אבל יש בהם גם רגליים לדבר שהכופר משקר. והיינו בשבועת עד אחד שהעד מכחיש אותו, ובהודעת פיו שמודה במקצת התביעה של חברו, זה מעורר חשד שהנתבע משקר. ולכן יש שם שבועה כדי לחייבו להודות על האמת, אבל בכופר הכל אין סיבה לחשוד שהוא משקר, ולכן אין שם שבועה כדי לחייב אותו להודות. מקשה הגמרא, עדיין אינה דומה שבועה ששני עדים משביעים את הנתבע לשבועה של עד אחד והודעת פיו, שהרי מה לצד השווה שבהן בעד אחד ובהודעת פיו, שכן הנתבע לא הוחזק כפרן מחמתם, שאם עד אחד העיד נגד הנתבע, אין הנתבע מוחזק לשקרן בגלל עידותו של העד. וכן אם אדם כפר בתביעת חברו וחזר בהודעה ששיקר, אינו נפסל בכך לעידות ולשבועה. והטעם שאינו נפסל בהודעת פיו, כיוון שאין אדם משים עצמו רשע. תאמר, האם תוכל ללמוד מכך גם בעידים שכן הוחזק כפרן מחמתם, שראו הוא אמר שאינו חייב כלום, והעידים העידו שחייב 50, ואיך נאמין לו בשבועה? תמהה הגמרא על הקושייה, ובעידים יוחזק כפרן, וכי אדם נעשה מוחזק לשקרן בכל מקרה שעידים מכחישים אותו? ואמר רבי דיבר רבין, אמר רב חיסדא, אמר רבי דיבר רבין בשמו של רב חיסדא, והדברים מופיעים לכמן בדף ה' עמוד ב', הכופר במלווה, נתבע שכופר בהלוואה שחברו טוען שהלוואו, בין אם כפר בכל ההלוואה ובין אם כפר במקצתה, וקודם שנשבע באו העדים והעידו שחייב הכל, אין אומרים שכיוון שהנתבע הוכחש על ידי שני עדים, מעתה הוא נחשב לגזלן וגזלן פסול לעדות, שנאמר בספר שמות פרק חף ג' פסוק א', אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמאס. לא אומרים כך, אלא הנתבע כשר לעדות ואינו נפסל על ידי הכחשה הזו. והטעם, כיוון שאנחנו מניחים שלא היה בדעתו לגזול את חברו, אלא שלא היו לו בידו מעות לפרוע את החוב, ומשתמט מלהודות עד שיהיו בידו מעות ויפרע את כל החוב. אבל הכופר בפיקדון, כגון אדם שנתבע על ידי חברו על פיקדון שהפקיד אצלו, והנתבע כופר ואומר שלא היו דברים מעולם, ועידים מעידים שקיבל פיקדון ומעידים שראו את הפיקדון מונח בביתו בשעת התביעה, פסול לעדות על ידי הכחשה זו. והטעם, כיוון שהעידים ראו את הפיקדון אצלו בבית, אז מוכרח שכשהכחיש התכוון לגוזלו. וכך מעמידה הגמרא לכמן בדפי עמוד ב' את דברי רב חיסדא, שהעידים מעידים שראו בביתו את הפיקדון, שאם לא כן גם בפיקדון ייתכן שנאבד ממנו ואין לו מעות לשלם למפקיד, והוא משתמט מלהודות עד שימצא את הפיקדון. ואם כן שוב, אפשר ללמוד חיוב שבועת מודה במקצת על ידי עדים מהצד השווה של הודעת פי ועד אחד. מנסה הגמרא לפרוך את הקל וחומר בדרך אחרת, אלא פרי חכי, כך תפרוך את הקל וחומר, מה להצד השווה שבהן בעד אחד ובהודעת פיו, שכן אינן בתורת הזמה. כלומר, אם עד אחד העיד שהנתבע לבא כסף ביום פלוני במקום פלוני, ובאו שני עדים והזימו אותו ואמרו שבאותו יום היית עמנו במקום אחר, אין מקיימים בו את הפסוק האמור בספר דברים פרק יוטט פסוק יוטט, ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו, ואין העד חייב לשלם את מה שזמם לחייב את הנידון. ואף שעידותו מתבטלת, אין זה מדין הזמה, אלא מפני שהוא כחש על ידי עדים שהעידו שלא יכול היה לראות את המעשה. וכן אם אדם הודה שלווה ביום פלוני מעות מחברו ובאו שניים והזימו אותו והעידו שבאותו יום היה עמם במקום אחר, לא שייך לקיים כאשר זמם, וגם הודעתו אינה מתבטלת על ידי כך. תאמר, האם תוכל לומר שגם בעידים שהעידו על מקצת התביעה, שיחייבו שבוע בעוד שישנן בתורת הזמה, שעידותם ניתנת להזמה ומקיימים בהם כאשר זמם? כך לפרוח את הקל בחומר. מתרץ לגמרה הלוקה שיזו אינה פרחה לקל בחומר, כיוון שרבי חייה תורת הזמה לא פריך. לדעת רבי חייה, החומרה שמקיימים בעידים עונש של כאשר זמם ובעד אחד לא מקיימים זאת, אינה נחשבת פרחה לקל בחומר וטעמו, שכיוון שהזמה מבטלת את עידותו של עד אחד כמו את עידותם של שני עידים, אם כן גם הוא שייך בתורת הזמה כמו עידים. ומה שעידים חייבים לשלם את מה שזממו לחייבו ועד אחד אינו חייב לשלם את מה שזמם לחייבו, אין בכך ראייה לעדיפותו על עידים, אלא לחולשתו של העד אחד, שכיוון שהעד אינו מחייב ממון, אין מקום לחייב אותו לשלם את מה שזמם. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את תלמוד תורתנו בשני הדפים הפותחים את מסכתנו הבאה עלינו לטובה, מסכת בבא מציע, דפים ב' וג' עם הצגת 10 שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעת הדשמי הגדולה לשינון סיכום וחזרה, או אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, כיצד נשבעים כשטוען האחד כולה שלי והאחד חציה שלי? שאלה שנייה למסקנה, מדוע אין לבאר שכוונת המשנה למקרה אחד שאמרו כל אחד אני מצאתיה וכולה שלי? שאלה שלישית, איזו הוראת היתר יש במקח וממכר? שאלה רביעית, כיצד מתפרשת משנתנו לבין הנס שאין להשביע כשבוודאי תיצא שבועת שקר מביניהם? שאלה חמישית, לחכמים שהמוצאים מחברו עליו הראיה, מדוע במשנתנו נשבעים ונוטלים? שאלה שישית, מהו הביאור דררה דממונה לפירושם של רשי והתוספות? שאלה שביעית, לשיטת רבה של סומכוס בממונה מוטל בספק חולקים אפילו בבריא ובריא, מה הטעם של השבועה במשנתנו? שאלה שמינית, לשיטת רבי יוסי, שבמנה השלישי הכל יהיה מונח, מדוע אין אומרים כך במשנתנו? שאלה תשיעית, מה הסברה לומר שיש חיוב שבוע רק כשמודה במקצת ולא כשהעידים מחייבים אותו במקצת? והשאלה האחרונה, לשם הוצרח רבה לסברת השתמותי לפירושם של רשי והתוספות? אלה השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה, אותו שלמדנו בסייעת הדשמי הענקית בעת תלמוד תורתנו היום הזה בדפים ב' וג' במסכת בבא מציע, ואנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי כהרגלנו הטוב בסייעת הדשמי הגדולה עם מפעל המשנה היומית קביעותה. יהיה תלמודנו במשנה גם הוא לעילוי נשמה, לעילוי נשמותיהם הטהורות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם. תהא נשמתם צרורה בצרור החיים.
ויבוא ללימוד ודרך ארץ ולמקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולעשות רצון אביהם שבשמיים
אוחזים עלו במסכת נדרים אשר בסדר נשים, פרק ג' משנה י' המשנה החותמת את הפרק השלישי. האומר קונם שאיני נהנה לבני נוח, מה שאני נהנה מבני נוח יהיה קונם, הרי הוא מותר בישראל ואסור באומות העולם, שרק אומות העולם נקראים בני נוח ולא ישראל. האומר קונם שאיני נהנה לזרע אברהם, כלומר מזרע אברהם, הרי הוא אסור בישראל ומותר באומות העולם, שאפילו אומות העולם שהם צאצאי אברהם אינם נקראים על שמו. האומר קונם שאיני נהנה לישראל שאסר על עצמו הנאה מישראל, לוקח ביותר, מותר לו לקנות דבר מישראל רק אם לוקחו ביותר משוויו, הוא מוכר בפחות ומותר לו למכור להם דבר רק אם מוכרו בפחות משוויו, שבאופנים אלו אינו נהנה מישראל הנושא ונותן עמו. האומר קונם שישראל נהנים לי שאסר על ישראל הנאה ממנו, לוקח בפחות, מותר לו לקנות דבר מישראל רק אם קונהו בפחות משוויו ומוכר ביותר, ומותר לו למכור להם דבר רק אם מוכרו ביותר משוויו, שבאופנים אלו אינה ישראל הנושא ונותן עמו נהנה מהמקח, אם שומעים לו, כלומר, יש לנו דר תקנה זו רק אם ימצא ישראלים שיהיו מוכנים לכך. והאומר קונם שאיני נהנה להן והן לי, שאסר על עצמו הנאה מישראל וכן אסר עליהם הנאה ממנו יענה לנוכרים, כלומר ישא ויתן עמהם בלבד שאין לו דרך יותר לשאת ולתת עם ישראל. אם אמר אדם קונם שאיני נהנה להרעילים שאסר על עצמו ליהנות מן ההרעילים, מותר בהרעילי ישראל, רשאי הוא ליהנות מיהודים הרעילים באסור במולי האומות. אינו רשאי ליהנות ממי שאינם יהודים אפילו אם נימולים. שכן הביטוי הרעילים מתייחס לכל מי שאינו יהודי ולאו דווקא להרעילים ממש. ואם אמר הנודר קונם שאיני נהנה למולים, אסור בהרעילי ישראל, אינו רשאי ליהנות מיהודים אפילו אם הם אינם נימולים, והם מותר במולי אקום, ורשאי ליהנות ממי שאינם יהודים אפילו אם הם מולים. שכן הביטוי מולים מתייחס ליהודים המאמינים בברית מילה ולאו דווקא לנימולים ממש, שאין האורלה, כלומר הכינוי הרעילים קרויה על שם האורלה ממשית, אלא לשם עקום, אלא בכינוי לאלה שהם מאומות העולם, כלומר לאלה שאינם יהודים, שנאמר בספר ירמיה, פרק ת' פסוק רפי, כי כל הגויים הרעילים בכל בית ישראל הרעילי לב. ועוד אומר הכתוב בספר שמואל א' פרק י' ז' פסוק חווה, והיה פלישתי הערה לזה. ועוד אומר הכתוב בספר שמואל ב' פרק א' פסוק חף, פן תשמחנה בנות פלישתים, פן תעלוזנה בנות הרעילים. רבי אלעזר בן עזריה אומר, מאוסה יורלה שנתגנו בה הרשעים שכינו אותם בעל לגנאי. שנאמר בספר ירמיה פרק ת' פסוק חף ה', כי כל הגויים הרעילים. ממשיכה המשנה במאמרים בגדלותה של מצוות מילה, רבי ישמעאל אומר שללמוד שגדולה היא מצוות מילה, מכך שנחרטו עליה 13 בריתות, כלומר עניין ברית נזכר 13 פעמים, בפרשת מילה שנאמרה לאברהם בספר בראשית פרק טוב. רבי יוסי אומר שללמוד שגדולה היא מצוות מילה מכך שהיא דוחה את השבת החמורה. רבי יושע בן קורחה אומר שללמוד שגדולה היא מצוות מילה מכך שלא נתלה, שלא המתינו לו למשה הצדיק עליה מן השמיים כשלא מל את בנו מיד, אפילו מלא שעה, אלא נענש מיד. רבי נחמיה אומר שללמוד שגדולה היא מצוות מילה מכך שדוחה היא את איסורי הנגעים. רבי אומר שללמוד שגדולה היא מצוות מילה מכך שעל אף שכל המצוות שעשה אברהם אבינו בכל זאת, לא נקרא שלם עד שמל, שנאמר בספר בראשית פרק טוב פסוק א', התהלך לפני והיה תמים. דבר אחר גדולה מילה שאלמלא היא, אם לא שהיו מקיימים מצווה זו, לא ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, שנאמר בספר ירמיה פרק למד ג' פסוק חפי, כה אמר השם, אם לא בריתי יומם בלילה, חוקות שמיים בארץ לא שמתי. כאן מפרש את המשנה שהברית המוזכרת בפסוק היא מצוות ברית מילה. ובמקומות נוספים דרשו את הפסוק הזה לעניין ברית התורה, שאלמלא היא לא נתקיימו שמיים בארץ. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק השלישי במסכת נדרים, ומיד מיד הולכים לנו מחיל אל חיל, והם מתחילים ללמוד את פרק ד' במסכת נדרים משנה א'. אומרת המשנה, אין הבדל בין המודר הנאה מחברו, מי שנאסר בכל הנאה מחברו על ידי נדר, למודר הימנו הנאה המביאה לידי מאכל, אלא לעניין דריסת הרגל, מעבר דרך שדה חברו, וכן לעניין שאלת כלים שאין עושים בהם אוכל נפש, אין מכינים בהם צורכי אכילה, שהמודר הנאה מחברו אסור בשניהם, ולא המודר מחברו הנאה מביאה לידי מאכל מותר בהם, אבל אסור לו לשאול כלים שמכינים בהם מאכלים, מכיוון שהוא נאסר בכל הנאה, שמחמתה תבוא לו הנאת מאכל. לפיכך, המודר הנאה מביאה לידי מאכל מחברו לא ישילנו חברו נפה וכברה, נפה גסה וריחיים ותנור, אבל משילו לו חלוק וטבעת וטלית ונזמים וכל דבר שאין עושים בו אוכל נפש, ובמקום שמזכירים כיוצא בהם שנהוג להזכיר כלים כאלו, אסור למדיר להשילם למודר בחינם, מפני שכשהוא מוכל לו על דמי הסחירות, יוכל המודר לקנות בדמים אלו מאכלים. ונמצא שנהנה מהמדיר הנאה מביאה לידי מאכל. מסכת נדרים פרק ד' משנה ב'. המודר הנאה מחברו שוקל את שקלו, מותר למדיר לשלם עבור המודר את מחצית השקל שחייבים לתת בכל שנה לבית המקדש, ופורע את חובו של המודר שהיה חייב לאדם אחר, מפני שאינו נחשב כמהנה אותו, אלא רק מונע ממנו את תביעת החוב, ומחזיר לו המדיר למודר את עבידתו, מפני שאינו נותן לו דבר משלו, אלא רק מחזיר לו את שלו. מקום שנוטלין עליה שכר, כשיש למישיב העבידה זכות לקבל שכר על תרחתו, כגון שהיה בטל ממלאכתו לצורך ההשבה, והיה גם המשיב מודר הנאה מהמעבד, אסור לו לקבל ממנו את השכר, מפני שבכך הוא נהנה ממנו, אבל אסור לו גם לוותר על השכר, מפני שבכך הוא מהנה את המעבד. לפיכך טיפול ההנאה להקדש. דמי הנאתו של המעבד שהיה צריך להתנם למישיב, ינתנו להקדש, שמאחר שהנאתו של המישיב אסורה על המעבד כהקדש, צריכו לנהוג בדמי ההנאה כהקדש ולתנם לבית המקדש. מסכת נדרים פרק ד' משנה ג', ותורם המדיר את תרומתו ומעשרותיו של המודר לדעתו ברשותו של המודר, ובתנאי שלא ימנה אותו במפורש לשליח. הוא מקריב עליו, אם היה המדיר כהן, מותר לו להקריב עבור המודר קיני זבין, קיני זבות, קיני יולדות, חטאות והאשמות, היינו קורבנות שהוא חייב בהם, ומפני שאינו עושה בכך את שליחותו של המודר אלא של הקדוש ברוך הוא. מלמדו מדרש, דרשות הפסוקים שלומדים מהם מדיני התורה, והלכות שנמסרו למשה מסיני ואינן נלמדות מן הכתוב, ואגדות, דרשות לדברי האגדה, מפני שאסור ליטול שכר עבור לימוד תורה שבעל פה, וגם אינו נחשב כמהנה את המודר בכך שמלמדו, מפני שקיום מצוות וכן לימוד תורה אינו נחשב כהנה, אבל לא ילמדנו מקרא תורה שבכתב, מפני שמותר ליטול על כך שכר, אבל מלמד הוא את בניו ואת בנותיו של המודר מקרא, אף על פי שאב מצווה ללמד את בניו מקרא, מפני שענת קיום המצוות אינה נחשבת כהנאה. וזן את אשתו ואת בניו של המודר, אף על פי שהוא המודר חייב במזונותיהם, כמו שמותר למדיר לפרוע את חובו, ולא יזון את בהמתו של המודר, בין בהמת מאה, בין בהמת תאורה, מפני שהוא מענה אותו בכך שהוא מפתם את בהמתו. רבי אליעזר אומר, זן את התמאה ואינו זן את התאורה. אמרו לו חכמים לרב אליעזר, מה בין בהמת מאה לתאורה? הרי גם בבהמת מאה נהנה המודר בפיתומה. אמר להן, ההבדל הוא שהבהמה הטהורה, כשהיא נשחטת נפשה לשמיים וגופה שלו, דהיינו שיש לו הנאה מגופה לאחר שחיטתה שיכול לאוכלה, ואם כן הוא נהנה מפיתומה וטמאה, ואילו בהמה טמאה כשהיא נשחטת, נפשה וגופה לשמיים ואין לו שום הנאה מפתומה. אמרו לו חכמים, אף התמאה כשהיא מתה, נפשה לשמיים וגופה שלו. שכן אם ירצה הרי הוא מוכרה לאחר מיטתה לאקום או מאכילה לכלבים ונמצא שהוא נהנה מפתומה. לפיכך אסור למדיר לזון גם את בהמתו התמאה של המודר. והמשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום שישי, כ"ף א' באדר ראשון, ערב שבת קודש פרשת כי תשא תשפ"ד, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בשני הדפים הפותחים את מסכתנו הבאה עלינו לטובה, הלוא היא מסכת בבא מציעא, והדפים שלמדנו בסייעתא דשמיא הגדולה הם דפים ב' וג', בפרק הראשון במסכת בבא מציעא, השתבח שמו הגדול לעד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופא ובנהור מעלה בכל מילה דמיטב. ביום ראשון תחילתו של שבוע טוב וחדש, ומלא שמחה וששון וניסים ונפלאות, חף ג' באדר ראשון תשפ"ד דלת, ונלמד את דף דלת במסכת בבא מציעא, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך, שבת מלאה בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה ושמחה וששון, ועיקר. בכל מילה דמיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות. שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.